עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2
אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו מתחיל השבוע, 9:04, שלום, אתם מצטרפים לבן והשני, מה נשמע? תודה גולן, תודה ניסים, תודה ענה, תודה בנט, תודה בנט, על כל מה שעשית למען עם ישראל במשך השנים, ואתה עושה הכל הפוך ממה שאמרת, תודה מלי, תודה מלוצ'קה. שלום בן.
רגע, תן לי להתארגן, בסדר, תן לי להתארגן, לא כל יום אני פה.
וואו, אתה פה, לא שמתי לב.
שמת.
אתה יודע, היה לי פעם בערוץ אחת, שישבתי באולפן, כשהגשתי את מבט, ואמרו לי, הבא זה דיכטר. ובינתיים הוא התיישב לידי, אבל לא ראיתי אותו. אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בתוך ה...
אתה מדבר על מבט, אוקיי, מבט, כן.
מבט, כן, ואז אני אומר, ועכשיו מצטרף אלינו דיכטר, אני מסתכל לפרומטר, למצלמה, כאילו, שלום חבר הכנסת אבי דיכטר.
ואתה חושב שהוא יהיה צמולך
במצלמה, אז הוא לוחש לי משמאל, אני פה.
בקטנה. כן, מה קורה? לא, אני שומע את עצמי מוזר, אבל זה בטח בסדר. לא, זה בסדר.
גם אני שומע אותך מוזר.
אבל אני גם מדבר מוזר.
כן.
הכל טוב, כן, אני מצטרף.
חמש-שתיים הביאו, איזה יופי.
אני לא ראיתי, לא הצלחתי לראות אותו.
לא הצלחת?
לא, כי אני עם אלה שלוקח ללב. אז ב-3-0 הייתי בטוח שנפסיד, כי האוסטרים שכבו לנו ופסלו להם גול.
כן.
אז הלכתי לכתוב משהו, ואחר כך ב-3-2 בכלל חטפתי דומה. בקיצור, הייתי אולי 10 דקות במצטבר, בסוף ראיתי את הגולים, כן.
איזה יופי, אבל היה 5-2, יפה, רן זהבי, דווקא טוב רן זהבי, חבל שלא גילו אותו.
מאוחר מדי, מה זה טוב? תשמע, זה מגדולי הווינרים שהיו פה אי פעם. זאת אומרת, זה בנט בעצם. אבל לא, ברצינות, תשמע, למעט כמובן מיצג המכוער עם מונוס דבור, שבאמת אני לא מצליח להבין את האנשים. מה עכשיו קשור? מה?
אבל... מה אתה לא מבין? מה אתה
לא מבין?
לא מבין, לא מבין.
לא מבין.
הוא בזמן שפרו פה ביהודים, הוא כתב איזה משהו, אלא איפה? באינסטגרם, אלא איזה... איך קוראים לזה באינסטגרם? פוסט? איך קוראים לזה שם?
באינסטגרם? כן. אין מושג.
לא משנה, כתב משהו, יום הדין קרב...
הלאה, לא יעלים את זה מאלה שעשו עוולות. אגב, זה משפט נכון. ואתה יודע, אני לא מתפעל מהמשפט הזה, הוא התנצל, הוא מחק, מה?
הוא התנצל?
ברור, אתה, פה, אם אני כל מה שאתה העלית והתנצלת, לא הייתי יושב פה.
אני
הייתי...
לא מתנצל, אני התנצלתי רק בפני אולמרט וגם זה נגמר.
התנצלת.
היו ימים, עברנו לימים שאולמרט התנצל בפניי.
נכון, זה בסדר, צריך להיות הדדי, אבל התנצלת ועוד איך, וטוב שכך, וגם אני התנצלתי. אז מה? שחקן, נבחרת.
לא, לא ידעתי שהוא התנצל.
התנצל, או... כן, כן. או, ברור, הוא אמר שזה לא, וזה כן, ותשמע, כולם, לכולם רתח אדם, זה לא שהוא צק...
לא, זה לא מקובל עליי לכולם רתח אדם. לא מקובל
זה,
עליי.
למה לא?
ככה. שהוא בזמן שפורים ביהודים, הוא זה?
אם הוא היה כואב...
לא מקובל עליי.
אם הוא היה כותב אידבח אל יהוד, אם הוא היה כותב תעופו מפה, זה, הוא לא כתב את זה. וגם אתה ואני רתח לנו אדם, ופה לקחנו את האימם ועשינו ממנו קציצות.
בצדק.
לא שלא צדקנו. אבל הסגנון לא היה משהו.
למה לא?
ככה.
אם נבל תתנבל.
לא משנה. בקיצור...
סגנון מעולה זה היה.
בקיצור, אנשים שמאמינים, אם לך הייתה תחושה שהולכים ומחללים לך את המקום הכי קדוש לך, שזה כמובן הכותל, אז הנה אני מטריל אותך, אז גם אתה היית קצת מתעצבן.
טוב, וזה... חבל שבאת, הסיכוי שנתפוצץ פה אחד על השני יותר קטן.
אנחנו צריכים להוכיח שזה אפשרי.
חבל.
אבל לא ערב חג.
טוב, רשמתי לי כמה נקודות.
יופי.
על מה נתחיל? מה נתחיל? בוא, תשמע, הסיפור המרכזי הוא באמת הנרטיב על הקרב בעזה. ראיתי שכתבת על זה טור שלם, אתם הפכתם להיות מגני צהל, כן? לנו לא אכפת מצהל. ראיתי שבנט וכוכבי מגבים את חיילי צהל. הם לא הבינו בנט וכוכבי. הביקורת היא בעיקר עליהם. זה שהם מגבים, גם אנחנו מגבים את חיילי צהל והקצינים. אנחנו גם מגבים את, אנחנו זועקים על התפיסה. אתה יודע מי זעק על התפיסה הכי טוב במהלך ההיסטוריה? תן לך לניחוש אחד.
לא הבנתי, מה זה זעק על התפיסה?
על התפיסה של ההסתתרות מאחורי בטונדות.
אוקיי, מי?
מי אמר שאנחנו...
בנט.
בנט, תשמיע לי בבקשה את בנט על הפצר וסינואר וכל הדבר הזה. יש לך את זה ב... תן, תן. פליי פשוט. אתה לוחץ.
מתקשר.
חץ
כזה. רבותיי, אנחנו מטילים על לוחמינו חישוקים על גבי חישוקים. חישוקים משפטיים וחישוקים תפיסתיים. הלוחמים שלנו פוחדים יותר מהפרקליט הצבאי מאשר מיחי סנואר. מהכרעת אויב עברנו להכלת אויב. דברים שפעם היו ברורים פתאום מוטלים בספק.
נו, אז מה הוא רוצה, כאילו? אז מה, כאילו, הבן אדם עשה קריירה שלמה, כן, על פטפטת בלתי נגמרת, בכל תחום, ובסוף, איפה שאתה לא שם את הראש, הוא פשוט התהפך, ועכשיו הוא משחק אותה, נותן גיבוי, אגב, אחרי זה שאלו אותו, כשיש איזו כותרת, שאמרו לו, אתה השוות את הפצר לסינואר, וזה, אז הוא אמר, כי הרמטכ"ל אמר לו, זה לא ראוי, וכאלה, הוא אמר, אני איתן בדעתי, לא משנה דעתי, זה היה בגלגול הקודם. היום חן אל אחמר, להשמיע לך מה הם אמרו על חן אל אחמר?
אתה יודע מה, אני חושב שאני אלך עכשיו למאזן האימה, לא בתוכנית, מהתוכנית הבאה, שכל פעם, אני אכין לי בנק השמעות, וכל פעם שאתה תשמיע לי אותם, אני אשמיע לך את ביבי.
כן, אתה יודע מה, מעולה.
אבל אז לא תהיה תוכנית.
לא, אני רוצה לשמוע.
כי רק ביבי...
כמה תביא לי מביבי?
בערך פי 30 מאשר אתה תביא לי מבנט.
תביא את ההוא מ-2009 באשקלון שהוא הבטיח.
אצל ביבי, ברור. על זה הוא ניצח את הבחירות.
כן.
אבל תשמע רגע, קודם כל דבר ראשון לנקות, לסגור את הפינה של דבור, מעדכן אותי עפיף אבו מוך, וטוב שהוא מעדכן אותי, שהוא ציטט במדויק פסוק מהקוראן, אל תחשבו שאלוהים לא רואה את עושי העוולה. וזו זכותו. הוא התנצל על זה, הוא מחק את זה. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, בנט ואביב כוכבי, בהקשר הזה, מעניינים את סבתא שלי. אני לא כתבתי טור על בנט ואביב כוכבי. אתה כנראה לא בדקת מה היה בלוויה, אתה כנראה לא רואה מה יש ברשתות, אתה כנראה לא דיברת עם נשות קצינים, ואני לא מדבר על אלופים. אתה יודע מה כן, על אליעזר טולדנו למשל, שהסתערו עליו פיזית, והיה צריך להוציא אותו מהלוויה בהשגחה של יסמניקים.
זה רק אצלך ראיתי, לא ראיתי בשום מקום אחר, לא דווח בשום מקום אחר, לא היה על זה שום מילה בשום מקום אחר, אצלך ראיתי בטור שהוא יצא בהבטחה, אבל בסדר.
מישהו הכחיש את זה?
אני אגיד לך שאני דיברתי עם אנשים שהיו בלוויה, שאמרו לי שמה שאתה כותב זה לא נכון פשוט.
מישהו הכחיש את זה?
שמה שאתה עושה, אתה פשוט עושה עוול, אתה גם קראת לזה מסע הסתה, כן, ללוויה.
ברור.
ואתה פשוט מפספס פה בגדול. או שאתה עושה את זה בקטע פוליטי.
אז אני חוזר בכל זאת לנרטיב, שקודם כל, כאשר לדוברות המשטרה, תשאל לי מה שכתבתי, הרי הסמניקים הגיעו לשם בהוראתו של המפכ"ל, לפני שאתה מכחיש ידיעות שלי בשידור חי. קיצור, אני שואל את עצמי, איפה הייתם בנושא הזה של ההכלה ב-12 השנים האחרונות? למה אז לא התנפלתם על הקצינים?
אתה עושה צחוק?
אני לא עושה צחוק. אני שואל את עצמי, הרי את החומה הזאת בעזה ואת המכשול בעזה ואת החלת עזה המציא נתניהו. הרי, אתה יודע, זה הפעם הראשונה שנהרג לנו חייל על החומה, כן? על כל הפעמים, על זה שעשו עבידו הריגה לשמונה נחלאויים שבפילבוקס בצוק איתן. אתה יודע, שמענו, הטרלול הזה של ההרוגות ביוב, הגיע גם לטיל הזה שנפל, שהסורים ירו על מטוס של חיל האוויר לכאורה בסוף השבוע. אפרופו, כן, מפחדים ממנסור אבס, לא תוקפים בסוריה. אתה זוכר שאצל נתניהו הפילו F-16 עם טיל כזה? הפילו את המטוס.
מה הקשר?
מה הקשר? אתם, ברגע שהוא ראש אופוזיציה, שערי הגיהינום נפתחים, אתם לא רואים בעיניים, לא חיילים, לא קצינים, בלוויה, היו גם קריאות מתוך כל מיני חברות שם, הקצינים שרמוטות.
די, אתה כל הזמן מתייחס לאיזה קומץ הזויים, באמת, כאילו, אפשר לחשוב, היו שם
אלפי אנשים. כנס לרשת החברתית ותראה מה זה קומץ הזויים.
כן, הזויים. מי שאומר כזה דבר הוא הזוי, והוא שוליים של השוליים, ואתה יודע מה, אתה רוצה שאני אקריא לך מה כתב האחראי על הדיגיטל במכון זולת של זהב הגלון, כן? בוא אני אקריא לך מה הוא כתב. הרי אני יכול לצטט לך, כל היום שולחים לי, וכל היום הם זה, הנה, רון קסלר כותבים לו. טוב, אם ההורים של החייל המת מרגישים חופשי להתראיין באמצע השיבה על בנם, אז אפשר כבר לדבר חופשי, הם סוחרי מוות, הוא מדבר על ההורים השקולים, הם סוחרי מוות, מבזים את בנם, מבזים את עצמם, והכל מסיבות פוליטיות אישיות, הקלפי והקבר זהים מבחינתם. תגיד לי, אני כל אידיוט אני צריך לצטט פה? זה פשוט עוול מה שאתה עושה. אתה לוקח כאילו אנשים, אדוני, בוא, עזוב את השטויות. עזוב את אחד שאמר שרמוטות. באמת, עזוב את זה. דבר על העניין עצמו. מה, אתה לא מבין שכשצהל מגיע לאירועים כאלה של החלה, שהם רצים, שהם מגיעים לגבול, מה פתאום הם הגיעו לגדר?
אני אסביר לך את זה.
מה פתאום הגיעו לגדר? איך הגיעו למצב שמישהו משחיל אקדח ומחסל חייל שלנו? מה זה הדבר הזה בכלל? מה, אתם לא מבינים מה קורה פה? כל הזמן מחילים. זה חייל ראשון שסופג בגלל החלה הזאת? אז אנשים לא מוכנים לקבל את זה. זה לא שהם לא אוהבים את צהל, לא מכבדים את קציני צהל, לא נתונים מעצמם לצהל, שירתו בצהל, איבדו את היקירים שלהם, לא מוכנים לקבל תפיסת עולם של החלה שמרחמים על חיי האויב וחייל שלנו משלם את המחיר. לא מוכנים לקבל את זה, זה הכל.
אז תגיד לכל האנשים האלה שהם פחות או יותר מתונפים, כולם בשמי, אוקיי? תפיסת ההכלה הזו קיימת כל השנים, לא ראיתי אותם מתנפלים ככה לצבא. אם היית עושה את העבודה העיתונאית, מדבר כמוני עם נשות קצינים מאוגדת עזה, ורבות מהן בסוף השבוע, ושומע מה הקצינים עכשיו באוגדה מרגישים.
רבות? כמה נשות קצינים דיברת?
אני לא יכול לתת לך את המספר, אבל הטור של 3,000 מילה היה מבוסס על עשרות שיחות טלפון, מהבכירים ביותר ועד הזוטרים ביותר. ואז היית רואה שזה לא איזוטרי, ממש לא איזוטרי, ההכלה הזו לא הייתה ולא נבראה, בקרב הזה, אמר הזנב תולה הזה ברדוגו, אמר בגלי צהל, שחייל חוסל. מישהו צריך להתקן את הטיפוס הזה, את חיילי צהל לא מחסלים וגם לא רוצחים. חיילי צהל נופלים. והיו שם 43...
שעתי שסעיד אל חרומי נפל בקרב.
היו שם 43, סיפור אחר סעיד אל חרומי, ואמרתי לך את דעתי על זה. 43 עיריות צלף נורו בהכלה הזו, 35 פלסטינים נפגעו בהכלה הזו, שניים נהרגו, כולל ילד בן 12, ואני לא מרחם על אף אחד שמתקרב לגדר. הייתה שם טעות טקטית, היה תחקיר מדויק. אם אתה חושב שאלוף תולדנו ודרום המשקרים, אז בוא נחליף את הצבא, רק שאין לנו צבא אחר, ואני אסיים את הסגה המסריחה הזו.
איפה אמרתי
לא,
שמשקרים?
כי אם, כל מה שאמרת עכשיו,
נו.
סותר את התחקיר הצהלי. לא החלה, לא כלום, ההפך. השגיאה של...
מה לא? חיילים שם בשטח אומרים שאמרו להם לא לפגוע בפלסטינים. החיילים, החברים של בראל אמרו לכתבים צבאיים שדיברו איתי...
אז הם שיקרו.
שזה... טוב, עכשיו פתאום אתה לא מכבד את החיילים?
לא, אני מכבד...
את תולדנו אתה מכבד, אבל את החיילים של בראל אתה לא מכבד.
אני מכבד דבר פשוט. שמי שאומר שאמרו לו לא לפגוע בפלסטינים ויורה 43 כדורי צלף ופוגע ב-35 פלסטינים, או הוא משקר, או העיתונאי שסיפר את זה משקר.
מה לא? אביב כוכבי ביקש בשמונה, בעשרה באוגוסט, כן? ביקש להרגיע עם הירי ביהודה ושומרון.
אביב כוכבי,
נכון לא?
בתקופת נתניהו...
פורסם בארץ שאביב כוכבי ביקש להרגיע עם הירי. אז או שהוא חושב שהחיילים שלו יורים סתם ומשתוללים על ההדק, כן? או שהוא בא להרגיע אותם ולנסות איזה סוג של החלה.
אני שמח מאוד שהרמטכ"ל כוכבי הקטלני והימני שכולכם שיבחתם כשהמשיח היה ראש ממשלה הפך עכשיו לשמאלן. אביב כוכבי אמר את האמירה שלו כי הייתה עלייה גדולה בנפגעים ביהודה ושומרון, והוא אכן דיבר על יהודה ושומרון, ומכיוון שמיהודה ושומרון יש נורמליזציה ואין טרור כמעט והכל בסדר, לא כדאי להדליק את זה, אפשר להיזהר. אי אפשר להגיד שהייתה החלה באירוע שנורו בו 43 כדורי צלף, שזה 20% יותר מכל האירועים האחרים. זה שקר!
תגיד לי, גם אני לא מבין מה אתה רוצה, אתה הופך את הכל לאיזה קטע פוליטי, אתם מתנהגים כמו איזה שופרות, שבגלל שיש עכשיו
אני ביקורת, הופך את זה לפוליטי.
אז הכל זה עכשיו ביבי, ביבי, ביבי,
אני הופך את זה
ביבי.
לפוליטי.
תגיד לי, אצל ביבי לא דיברנו על זה?
אני...
רשמתי לך לפני דקה מי הבן אדם שהכי דיבר אצל ביבי. בנט דיבר, אמר שהחיילים מפחדים יותר מהפצר מאשר מסינואר. ואתה אומר לי שלא דיברנו? רק שבנט היה בצד הזה, היום בנט שם, אז אתם נעמדים על הרגליים האחוריות. אדוני, אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר על החלה, אוקיי? לא מוכנים. עכשיו, אם זה אמור לזעזע את צהל, אז שזה יזעזע את צהל. יותר חשוב לי שזה יזעזע את צהל, ושלא יהיו עוד חיילים שיפלו. החייל הזה לא היה צריך למות. לא היה צריך למות.
כן. כל החיילים האחרים כן היו צריכים למות, אבל ברגע שזה בנט, הדם שלו דמרוך על הידיים...
עוד פעם בנט?
כן.
עוד פעם בנט?
מה זאת אומרת?
מה הקש? מה עכשיו? תפסיק לעשות את זה פוליטי. הבעיה בצבא היא הרבה יותר עמוקה מזה. האמא
של החייל לא אמרה שבנט בוגד ביום שישי?
ההכלה בצבא, אנחנו מדברים על זה שנים. אתה הופך את זה לפוליטי.
ממש. מי שהפך את זה לפוליטי, זה הוד רוממותו הנאשם עם ה... פוסט הנתאב שניצל את זה שבנט התבלבל בשם בן אב לבנו וכתב בושה, רקד על הדם כרגלו.
איך זה קשור לצהל?
ברור שזה קשור לצהל, זה לסכסך, זה לקחת ולרקוד על אדם.
הוא אמר פשע שהוא בלבל בשם, איך זה קשור לצהל?
ואתה יודע שמי שמלבה, אני אומר לך, אתה יודע מה שהתבעו אותי? אני מנקה את הרדיו מהאחריות. כל מי שמלבה את כל הסיפור הזה עכשיו של לסכסך בין הקצינים לחיילים, זה שליחיו של אותו ביבי שאתה מכיר אותם היטב, כי אני כל הזמן חושף אותם, אתה רואה את זה בלוויה, הם היו גם בלוויה. ואני אומר לך שוב, אתה רמזת מקודם כרגלך, שאני כתבתי דברים שלא היו ולא נבראו בלוויה, כתבתי דברים נחרצים, קדימה שיעלה מישהו ויכחיש אותם. הכל נבדק, דיברתי עם עשרות אנשים, מלמעלה עד למטה, התחושה היום בוגדת עזה לא הייתה כדוגמתה, אף פעם. נשים אמורות לבעלים שלהם, פעים, לסמך פעים, למגדים, לסמגדים, יאללה, יגמר החוזה תעוף מפה, שירוצו הם לגדר.
טוב.
ובואו אני אשמיע לך עכשיו גם כן משהו, אם אתם הכנתם לי אותו בכל זאת, סוף שנה וזה, שנה טובה, צריך ככה קצת לעשות, להיזכר קצת, הנה.
לצערי, בנט מוביל אותנו לסגר.
אז איפה נעשה את הסגר? נו, אז החגים של היהודים זה לא נורא.
אנחנו הולכים לסגר, כפי שצויץ באינוניוז, עוד ב-14 ביולי.
והכל יבוא על חשבון סגר בחגי תשרי.
גם התסריט כבר ידוע מראש, אז יהיה סגר בחגים, ולא נחגוג עם המשפחה, ולא נלך עם הסבא וסבתא ועם ההורים בחג.
הנה, אין חיסונים, והכל סבבה, הכל כיף, נהדר לנו, איזה נפלז.
הגענו לרגע שהיום אנחנו, אין לנו חיסונים לחסן את מי שרוצה להתחסן.
אין חיסונים.
לא הייתה שום סיבה להתעכב. לא הייתה שום סיבה להגיע לסגר.
אמרתי פה לפני חודשיים שיהיה סגר, ויהיה סגר, אני עדיין, אנחנו אומרים, שנת הלימודים...
לא, זה שצדקת פעם אחת פה.
שנת הלימודים לא תיפתח.
עד כה קיבלו את החיסון השלישי כ-2 מיליון ישראלים.
שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח הבוקר בכל הארץ.
נראה לי הבנו.
תשמע, זה שבנט משתמש בארכיון, באמת, ופתאום נהיה לך, הרי יש
דווח באינוניוז,
דווח באינוניוז שבנט הציע לאיראן, ימכרו את הארכיון של הגרעין שלכם, בתנאי שתשמידו את הארכיון של ערוץ כנסת. כאילו, זה נכון הדבר הזה?
אגב, זה היה ציוץ מצחיק, אני חייב להודות. בכלל, אתה מצחיק אותי בציוצים, אני ממליץ לעקוב אחרי אינון.
אינוניוז.
אינון, לא, אתה בטוויטר אתה אינון מגע.
בטלגרם אני באינוניוז.
אני חושב שאתה צריך לנזוף, בכל זאת, אינוניוז זה כלי תקשורת... כמו שפה, אתה יודע, כשאני פולט, כשאתה פולט, המנכ״ל צלקובניק נוזף, אני לא צריך לנזוף במישהו על הקטע הזה של, אתה יודע, יש פה, אתה היית שואל אותי עם תוכניות קודמות, מאיפה הגיע העניין של הסגר? שמעת, מכם.
ממני.
אתם הבאתם את זה.
לא מאף אחד אחר, אני.
אתה, כן, לא. חבר'ה,
תעזבו את נתניהו, תפנו את האש אליי.
תפנו את האש אליו.
תפנו את האש אליי. אני עוד ב-14 ביולי, פרסמתי באינוניוז, הערכת אינוניוז, יהיה סגר בחגים. והנה אתם רואים, יש סגר. כמו שאמרנו.
מקריא לך כותרת מאוקטובר 2018. הנהלים אוסרים על ירי והעזתים חודרים לישראל. לא שמעתי אותך אז, לדעתי כבר הייתה לנו תוכנית.
תגיד לי נו, זה בדיוק מה שאני אומר לך.
אז זה בדיוק מה שאתה אומר לי.
הקמפיין נגד ההכלה של צהל, לא קשור פוליטית, לא לנתניהו ולא לבנט. זה שנחמן שי אמר שלא יעשו מבצע בגלל שבנט נוסע לארצות הברית, זה סיפור אחר. זאת שהממשלה הזאת היא עם הבאס, צריך לראות מה המשמעויות של זה, אבל זה שרוחות פרוגרסיביות נכנסו לצהל, זה סיפור ישן.
זה חדש, זה מבנט.
וצהל עם כל הכבוד הוא יותר יקר
מהאספירציות
הפוליטיות של מישהו כזה או אחר.
אני רוצה לשאול לך שאלה, האם מפקד האוגדה, סליחה, אלוף פיקוד דרום אליעזר טולדנו, אלוף כיפה סרוגה כמו שאנחנו יודעים, מזכיר צבאי לשעבר, שהיה מאוד חביב על נתניהו, או אם הוא פוליטי. האם הוא פרוגרסיבי, סליחה.
לא,
שנייה, אתה עושה לי... אז הנה, אני רואה רגע, לא, שנייה. אתה עושה לי הרבה פעמים חקירות פה שמעצבנו אותי, אוקיי. קדימה, מפקד האוגדה, האם הוא פרוגרסיבי?
אני מדבר על רוח צהל. רוח צהל.
רוח צהל היא פרוגרסיבית.
רוח צהל חדרו אליה.
מפקד החטיבה ששחטו אותו, הבן אדם עמד ליד בראל, מטר מבראל, בטעות לא הוא קיבל את הכדור, האם פרוגרסיבי.
תגיד לי, אני לא מבין, מה השורה התחתונה? אתה חושב שמה שהיה שם זה היה בסדר?
השורה התחתונה שמוסים את הצבא, זה השורה התחתונה.
שמה שהיה שם זה היה בסדר, אתה חושב?
אני חושב בדיוק מה שכתוב בתחקיר. הייתה שם תקלה, ואני יכול להסביר לך אותה. התקלה הייתה שברגע שהתברר שהזאתים כבר על הגדר, למרות שירית בהם 43 פעם, היית צריך לעשות מה שכתוב בתרגולת, לדלג מגמה אחת...
אני לא מבין, אי אפשר למנוע מהם להגיע לגדר? זה כאילו משהו שאי אפשר לעשות?
תשמע, תקרא, זה
התחקיר... אני שואל אותך.
אז אני מסביר לך.
למה הם הגיעו לגדר?
אני מסביר לך. מכיוון שהתחקיר עיקריו כתובים גם אצלי, ביום שישי אגב בבלעדי, לפני שהוא יצא רשמית, הייתה הערכות 800 ומשהו מטר מהגדר, כי המודיעין אמר שהאירוע יהיה אזרחי, והם לא ירוצו לגדר. ברגע, זה היה המודיעין. למרות זאת, הכינו את הכל, עשו מודלים, התאמנו, מלא צלפים, הביאו יותר צלפים. ברגע שהתברר שהם ירדו לגדר, טסו לגדר, צהל טס לגדר, ירה 43 פעמים, ברל ירה 5 פעמים, אבל הם כבר היו בגדר, עכשיו פה הגיעה הטעות. ברגע שאתה בגדר, התרגולת אומרת, יש לך עמדות 50 מטר אחורה, עכשיו הגדר שם, בגלל הקרבה ליישובים היא מפלדה, אי אפשר להפיל אותה. ועכשיו אתה הולך לעמדה, כל מי שראש עולה לגדר,
כן,
אתה מוריד אותו.
כן, אבל בן, זה הכל הסברים של אחרי תקלה.
לא, זה לא הסברים, זה מה שקרה.
יש פה תקלה, אתה עכשיו יש, אתה יודע מה היו...
תגיד, אתה יודע כמה תקלות היו, אתה יודע כמה תקלות היו בצבא שנרגו חיילים אלפים?
יש הצלחות, יש הצלחות. ויש הסברים. אתה עכשיו בשלב ההסברים, ואני אומר, צבא, אתה מתכחש לעובדה שצהל מכיל אירועים? צהל מכיל אירועים, זה מה לעשות? זה המצב. כשכוכבי אומר לאנשים להכיל, כשמכילים, כשנותנים להם להגיע לגדר, כשזאת המדיניות של צהל, אז יש תקלות מבצעיות. אז הגענו לתקלה מבצעית.
בוקס ריקי והבל הבלים. המדיניות של צהל, הדבר הפשוט היחיד, הטהור, שאתה עוד לא אומר, זה שאתם טענתם, והפייק ניוז והשופרות טענו, שהייתה הוראה להכיל את האירוע הזה. ולא הייתה הוראה להכיל את האירוע הזה, וצהל, להפך הרי, הטעות הייתה שהוא חתר יותר מדי למגע ולא הלך אחורה.
בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, בסדר? בוא נצא לפרסומות. לא, יש לי עוד הרבה דברים לדבר איתך.
עכשיו תשאיר לך על הקו אנשים.
על ההנחיה של עומר בר-לב לא להוריד דגלים של פלסטין. שמעת את הרוחות הפרוגרסיביות? עכשיו גם הוא נתן הנחיה למשטרה, השר לביטחון פנים, לא להוריד דגלי פלסטין בהפגנות.
יש לי חדשות בשבילך.
נו?
הנפת דגל פלסטין בהפגנות כבר מזמן לא חוקית.
מורידים את הדגלים האלה, המשטרה מורידה את הדגלים.
אז חבל שעושה את זה, זה ממש לא מעניין אותי הדגלים האלה. יש רשות פלסטינית.
מה כן מעניין אותך?
יש רשות פלסטינית, יש להם דגל שיניפו אותו כמה שהם רוצים.
לא! במדינת ישראל לא יהיה דגל של האויב.
זאת תבוסתנות.
נכון, זה הרוחות הפרוגרסיביות.
ממש.
נכון. ויש לי עוד כמה דברים לדבר איתך, אבל נעשה את זה בתחילת השעה הבאה.
מצוין.
רגע, שנייה, תמתין, רגע, תוריד את החסות הזאת, תוריד. כמה כותרות מעניינות עכשיו בוואלה, פרופסור אש, שהתראיין פה הבוקר, נראה שבימים הקרובים תהיה, נראה תחלואה, ירידה בתחלואה של הקורונה, המספרים עדיין מטרידים. ביקור תנחומים אחרי הסערה, כוכב הגיע לבית משפחת הלוחמים, אגב, שנהרג בעזה. 3, שחקני הנבחרת חגגו עם דבור, ניסו לטפטף רעל, אבל האהבה מנצחת. שכוח גדול. שלום חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת. תחת המיקרופון גם.
אבל לא שומעים אותו.
גם אותך לא שמו.
אני יודע, אבל אתה אני פחות
טיבי,
חשוב.
טיבי, תפתח את המיקרופון.
בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב, מה שלומך?
תודה, תודה.
איזה משחק?
מבחינת כדורגל, כן, משחק מרתק, מעניין.
אז למה אתה נשמע כזה...
חמוץ.
תשעה באב.
כי אני לא אוהבת מה שראיתי ושמעתי.
בתשעה באב הם חוגגים, מה אתה אומר לתשעה באב? אנחנו מדברים על...
לא יודע על מי מדבר כספית.
אנחנו מדברים על מונס דבור, נכון?
נכון. כל שריקות הבוז למונס דבור היו מכוערות, ביזניות, בבוניות.
מה זה?
בבוניות.
בבוניות?
כן.
אני רוצה להשמיע לך את שלמה שרף שדיבר פה בשבע תשע לפנינו עם גולן וניסים.
שלמה, גם אתה היית מחזיר אותו לנבחרת.
אני לא יודע אם אני הייתי מחזיר אותו. אני לא יודע באותו רגע, אני לא יודע. לא יודע, לא יכול
להגיד. זאת אומרת, את הצילי כן, אבל לדבור לא.
אני גם כעשתי מאוד עליו, כי אני חושב ששכנת לדעת איך להגיד, מתי להגיד ומה לא להגיד. הוא עשה טעות. אני יכול להבין את חלק מהקהל שלא מקבל את זה. אני יכול להבין את זה, אבל ברגע שהוא לבש את המדים, והוא הולך עם המדים שנבחרת ישראל, צריך היה לעודד.
כן, אז הוא יכול להבין את האוהדים.
אז אני לא מסכים עם שלום אסף, לא מסכים. היה מאמן גדול, אבל הדעה הזאת שלו, דעתי שונה. אני רוצה להיות כן אתכם, כרגיל. לשחקן ערבי לשחק בנבחרת ישראל, זאת פשרה. זה פשרה קשה שעושה שחקן עם עצמו. המציאות היא מורכבת. ולכן אחרי שהוא הכריע, שהוא כן משחק ועושה הכל כדי להבקיע ולנצח, ואחרי שהוא כותב פסוק מהקוראן שהוא מביע את כאבו האישי, יש עליהם כל כך גדול נגדו. אגב, יותר דעתי היא קשה יותר על ההתאחדות בגלל הזובור שעשו לו יותר מאשר על הקהל.
מה זה קשור שזה בו. פסוק מהקוראן? אתה יודע כמה פסוקים מהתורה אני יכול לכתוב או מהגדה? שפוך חמתך על הגויים. נראה לך סביר שאני אכתוב את זה במשחק משותף שמדברים עם ערבים?
הוא לא כתב את זה במשחק,
לא משנה, הוא כתב בזמן שעשו פרעות ביהודים, אז הוא ציטט פסוק, אומנם פסוק מהקוראן, אבל פסוק שאומר, אנחנו נבוא איתכם חשבון על מה שאתם עושים באל-אקצא.
ינון, בדרך כלל, א', הוא התייחס לנפגעים הרבים שהיו במסגד אל-אקצא.
ולכניסה של משטרת ישראל לשם, שאגב, אני מצדיק אותה, אבל אתה קישרת את זה לפרעות ביהודים. מה שכאב לו, זה הכניסה לאל-אקצא.
מה שכאב לו, שנכנסו למסגד, שזה הדבר הקדוש ביותר מבחינתו, ובצדק, ושנפגעו אנשים מתפללים. מה יותר אנושי מזה?
מה זאת אומרת? נכנסו למסגד כי זרקו שם אבנים, כי היו שם התפרעויות.
בסדר, בוא לא נתווכח על זה.
זה לא עניין של ויכוח, זה עובדות.
לא משנה, אבל הוא כתב את זה בעקבות מה שהוא חש כלפי אל-אקצא, לא בעקבות פרעות ביהודים.
אדוני, בזמן שיש פרעות ביהודים, מצופה ממנו לא לעשות, ואגב, הוא לא התנצל גם. אנשים שלחו לי שהוא לא התנצל.
הוא לא צריך להתנצל.
והוא לא הוריד את הפוסט הזה גם. הפוסט הזה עדיין באוויר.
א', הוא לא צריך להתנצל. מה שעשתה לו ההתאחדות פתח את הדלת לגזענים למיניהם לשרוק בוז נגדו ולאחל לו מוות במגרש. ההתאחדות נושאת באחריות. אני לא זוכר שעשו את זה לאצילי, ואצילי עשה דבר הרבה יותר חמור. הרבה יותר חמור. בכל קנה מידה.
הרבה יותר חמור ממה? מלאחל יום דין למי ששומר על ביטחון ישראל ביער הבית?
למי שעשה עוולות.
לא, מי שעשה עוולות זה משטרת ישראל. משטרת ישראל שנכנסה להר הבית, ואתה משתף פעולה עם הנרטיב הזה, תסלח לי, זה לא מקובל.
אני הרבה יותר מסכים עם הצד השני במקרה הזה.
מותר למוסלמי להגיד שהוא מקווה שאלוהים, או לצטט פסוק בקוראן נגד עוולות, או מי שעושה עוולות, ואסור לו אם הוא שחקן נבחרת, או רופא במחלקה פנימית בבית חולים, או חבר בכנסת, או נהג אוטובוס בחברה יהודית, אסור לו. אין רגשות לערבים, אין רגשות למוסלמים, אין רגשות לו כבני אדם, הוא לא יכול לכאוב, לזעוק, ולהביע רגשות, כי מיד יעשו לו עליהם. אני כמעט הייתי בטוח שאתה וחלק מהמקהילה, הייתם משתמשים בביטוי טרור ההפקעות אחרי שהוא הבקיע שעה.
פעם אמרת אין ערבים אין שערים.
נכון. אגב, אתה חושב שזה דבר כל כך אבסולוטי, לבן ושחור, של לשחק במדעי הנבחרת ולהבקיע ולצהול עם אלמנטים לאומיים?
אני חושב שכאזרח ישראל, כן, אלא אם כן אתה לא מקבל את המדינה הזאת, ואתה כופר בשלטון של היהודים פה. אם אתה לא מקבל את שלטון ישראל, וכופר בריבונות היהודית פה בארץ ישראל ובמדינת ישראל, אז זה לא טריוויאלי. אני מבין את הסיטואציה. הבנתי. אבל גם...
לא, אתה ממש לא מבין. כי אני, את הסיטואציה. כי אני אומר, יש מציאות. המציאות היא מורכבת, היא דו-לאומית, יש סכסוך לאומי. עם אלמנטים דתיים לפעמים, ואז מביעים רגשות, מותר להביע רגשות, אבל לערבי במדינת ישראל, גם אם הוא נהג אוטובוס או נוסע רגיל בכביש, וגם אם הוא שחקן נבחרת או רופא, אסור להביע רגשות שמשתמע מהם פגיעה בקונזנזוס הכללי היהודי במדינת ישראל.
אני חושב, אחמד, הקו של הוויכוח היותר מאפיין זה למשל, אני מנחש שאינון יחשוב ששחקן ערבי צריך לשיר נפש יהודי אומר.
לא אמרתי שישיר.
אוקיי, אז אני מופתע מאוד לטובה. אני חושב שהשחקנים הערבים צריכים לעמוד בהמנון, לכבד אותו, ולא צריכים לשיר את המילים
שלו. את זה אני מקבל, אבל בזמן מלחמה בין יהודים לערבים, הוא מתחיל להגיד נבוא חשבון, אללה יבוא חשבון עם אלה שפוגעים בזה?
הוא מביא להביא ציטוט מהקורה.
אתה מותר להביע, אתה אומר מותר להביע רגשות. שאלה איזה רגשות מביעים.
אתה לא מקשיב, אשכרה נשבע לך.
יש לך משהו נגד אלוהים, כאשר מוסלמי פונה אליו?
לא.
תן למוסלמי לפנות לאלוהים, בלי המחאות שלך באמצע.
אפשר להזכיר את אלוהים, להזכיר את אלוהים זה לא ערובה לשום דבר. גם כשאנחנו רואים בעולם הערבי שרוצחים אנשים שם במלחמות, אז גם זה שמת וגם זה שהורג אומרים אללהו אכבר. אז כאילו אנחנו יודעים שאפשר להזכיר אותו בכל מיני תחומים.
אני כל יום אומר אללהו אכבר מספר פעמים.
בסדר, אני מכבד את זה, אני מכבד את זה, אין לי בשום בעיה עם זה.
יש מסקונספציה או שימוש אחר, זה לא מפחית מהחשיבות של המילה אללהו אכבר, אלוהים גדול.
הכל בסדר, אבל הטענה לא הייתה שהוא אמר אללהו אכבר.
לא, לאחרונה אסור לערבים להגיד אלוהים גדול.
לא נכון, לא נכון, לא נכון.
אני רוצה, הניתוח הוא פשוט.
אם ערבי אומר אללהו אכבר, אתה מיד
אחמד,
עושה את זה בקונוטציה של
פיקויים. ניצינו על הוואקבר, הסיפור הוא פשוט. הרי אני דעתי במהלך המומות יודע אפילו לינון, ואני ישבתי פה איתך עם האימם והכל. האי יכולת שלך ושל הצד שלך, הרי איך הסכסוך הזה יכול לא להיפטר אבל להיות הרבה יותר קל, שכל אחד יוכל להיכנס לשתי דקות לנעליים של האחר. ואני כן מבין, אני בעדנו, ואני חושב שהיה הרבה יותר אלימות, הרבה 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 יותר אלימות מהצד הערבי במומות, והיא תכף נשאל את טיבי גם על הנבואה שהערים המעורבות. אבל, סליחה, בסוף אני כן מבין, כשנכנסת משטרה לתוך אל-אקצה, שזה פוגע בו, ואני מבין מאיפה הוא כותב את זה, מה גם שזה פסוק מהקוראן, ולכן אני לא חושב שזה סוף העולם, והנון כן, זה כל הסיפור.
לא, אני אומר שאני יכול להבין את זה, שזה פוגע באנשים.
אוקיי, אז הנה, הסתדרנו.
אי אפשר לקבל רימוני גז בתוך מסגד אל-אקצה. אי אפשר לקבל תמונות של פרצוף מלא בדם של מתפללים. לא יקרה, עם נבחרת, בלי נבחרת, עם מחלקות.
זאת אומרת, ואם זורקים משם אבנים על הכותל, גם אי אפשר לקבל את זה?
לי יש פתרון שורש לבעיה הזאת.
מה?
כדי שהדברים לא יקרו. אגב, אני חושב שבתי תפילה, מסגד, צריך להיות מקום שלום, שקט, לתפילות. ולהביע משאלות בפני אלוהים. זה המקום. עכשיו, יש מציאות של כיבוש בירושלים המזרחית. המציאות הזאת, מבחינתי, דעתי שונה משלך, צריכה להסתיים.
טוב, לא נפתור את זה.
הבנתי, אז הפתרון שלך הוא שלא יהיו שם יהודים. נו, זה הכל. הבנתי.
איפה?
בכל מקום.
לא, לא אמרתי.
בערים המעורבות, ביעקב ובלוד, מותר להם להיות ליהודים?
לא, במסגד אל-אקצה, לא.
אם זורקים משם אבנים לכותל, מותר להיכנס או אסור להיכנס?
מתוך המסגד אי אפשר להגיע לכותל.
בוא, אנחנו רואים מה קורה בעיראק ובכל זה, אתם ערבים מחריבים מסגדים, הרי בכל העולם המוסלמי מחריבים מסגדים אחד לשני, שיעים וסונים וזה, מה שבישראל בחיים לא עשו.
זה מעשית נוראים, תגיד לי, זה מעשית נוראים, welcome to the club. זה קבוצת הביקורת שלך?
טוב.
זאת קבוצה, איזה ששורסים מסגדים?
טוב, ישראל בחיים לא עושה, בחיים לא עשתה ולא עושה מה שהערבים עושים אחד לשני.
בינתיים, לאורך כל השנים, נפגעו כ-150 מסגדים וכנסיות בארץ על ידי יהודים.
ובתי כנסת, אני גם אספור.
אתה צריך לשים...
טוב, חבר הכנסת אחמד טיבי.
המשוואה הפשוטה, מוסלמי מתפלל במסגד, יהודי בבית כנסת ונוצרי בכנסייה.
יאללה, אתה מאחל לנו שנה טובה?
שנה טובה מכל הלב.
שנה טובה, חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה שדיברת איתנו. ביי. פרסומות, אחרי זה יהיה פה יוסי יהושע. שלום יוסי יהושע, ידיעות אחרונות.
שלום.
שמעת את הוויכוח שלנו פה הבוקר?
שמעתי את רובו, באמצע נכנסו טלפונים, להגיב על הוויכוח שלכם, אתם מבינים מה אתם עושים?
כן.
אתם מתווכחים ושני אלופים לשעבר צריכים להתקשר להגיד לי זה ככה וזה ככה.
שמה הם אומרים, האלופים לשעבר?
הם עברו תדרוכים קצת במערכת, יש הסתייגויות של חלק מהם על הדברים שאמר הרמטכ"ל ביום חמישי, על זה שהוא השתמש במילה משקר, והעובדה שכולם יודעים את הוראות הפתיחה באש, מצד שני מגבים את המפקדים ורוצים שניתן גיבוי למפקדים שנמצאים בשטח, לרכך קצת את
יוסי, הביקורת. יוסי, שורה תחתונה, מה אתה אומר?
כן. אני אומר שהאירוע הזה הוא כשל מבצעי מאוד מאוד בעייתי, אבל כשל של חטיבה צפונית בעזה. למה האירוע הזה הגיע לממדים האלה? אחד, קודם כל כי הוא חמור, ירי מטווח אפס, סוג של הוצאה להורג, והוא בעיקר צולם. עכשיו, אחרי שאמרנו את הדברים האלה, האירוע הזה נופל על תקופה מאוד בעייתית לצבא, שבה לפי הנתונים אנחנו נמצאים בנקודה הנמוכה ביותר של אמון הציבור בצהל, וזה עוד לפני האירועים האחרונים, ובמקביל ירידה במוטיבציה לשירות קרבי, זאת אומרת פחות ופחות צעירים, וההורים שלהם מוכנים שהילדים שלהם יגיעו לאותן נקודות, כמו שראינו בחטיבה צפונית בעזה. וכשזה מתחבר, בלי קשר עכשיו לסיפור הפוליטי שכמובן הלהיט את זה,
מי הלהיט את זה בסיפור הפוליטי לדעתך?
תראה, אני ראיתי את הדברים שנעשו בלוויה כלפי אלוף פיקוד הדרום, וזה היה רע מאוד. אני לא רוצה
לא את זה שאלתי מי המנוע שמלבה את זה.
אני לא יודע מי המנוע, אני לא יודע מי עומד מאחורי זה. אתה שואל אותי אם אני רואה שיש גורמי... אני גורמי... זה שאני רואה ביקורת מימין, תראה, מותר לבקר את האירוע, זה בלי קשר לפוליטיקה, סליחה.
היו...
צריך לבקר את זה,
אני לא צריך את יוסי כדי לראות מה קורה שם, אבל אני מתקומם, קודם כל, אין לי הרבה חילוקי דעות עם יוסי, גם אני גם עומדן שיש שם קשר מבצעי של חטיבה הצפונית. אני שואל אותך משהו אחר.
משהו אחר. שכן צריך לקבל את השנייה בין ברשותך ואז נגיע לזה שנייה. יש כאן סיפור של אמינות התחקיר הצבאי, ואנחנו ראינו את זה בשנתיים שלוש האחרונות, ראינו בעיה בתחקירים, תחקירי דגל בצבא, שהתבררו די לקחת את זמן והתברר שתייכו אותם מפרשת אילי חיות, מפרשת שראינו לא רק שתייכו את האירוע הזה, אלא גם החליטו לקדם את כל שרשרת הפיקוד, ולמעשה עדיפו את המפקדים על פני החיילים. ראינו את זה בתחקיר של רון עובד, המלשב לגיוס
יוסי, אין לנו זמן להיסטוריה הצבאית עכשיו,
אבל זה יושב על זה כי לא מאמינים לתחקיר הצבאי, לא הכל רגע פוליטי בנט ביבי.
בסדר, בסדר, אז
מותר לבקר את זה, גם בלי לא לעובד בנט או לא לעובד ביבי.
ויכוח, אתה בכלל לא מדבר על הוויכוח שלנו. מה, אני חושב שאסור לבקר את זה?
כן.
לא.
כן, דיברת עם נשות קצינים. אני יכול להביא לך סוללה של נשות קצינים שחושבות אחרת.
סליחה, רק דקה, בן. אתה מבין שהיה כאן כשל, נכון? והיה כאן כשל חמור.
אתה יודע מה, אני כל כך... סליחה, אני כל כך מזועזע מהשטויות שאתה מדבר פה, שבא לי לעזוב את האייטם. אני... זה, לא, לא, שתוק רגע, שתוק.
בלי שתוק.
להגיד שאני... לא רוצה לבקר, ואני לא אומר שהיה קשל. מילא ינון אומר את זה, אני רגיל.
לא, אני שואל אותך שאלה אחרת, אבל.
אז תשתוק שנייה אחת.
בבקשה, איפה המינימום באירוע הזה?
אני אומר ליוסי יהושע מה שאני רוצה, אוקיי?
רגע, בן, איפה במינימום האירוע הזה, אם היה כאן קשל, אתה יודע מה? אני לא חושב שצריך להדיח כאן מישהו, וגם לא לעכב.
אתה מוכן רגע לשתוק ולתתי להגיד לך משהו? אני חושב שאתה אמרת, הרגע, קודם כל אני בעד לבקר ואני מבקר. אני גם סיפרתי ודיווחתי בדיוק על הקשר שהיה. אני נגד לשסות חיילים בקצינים, אם אתה יודע מה היה בלוויה, אתה צריך להיות מזועזע בזה. אני חושב שגם אתה קצת איבדת את זה, ואני חושב שהכי איבדת את זה, כשאמרת בהתחלה שהייתה פה הוצאה להורג. לא הייתה פה הוצאה להורג. בראל, גיבור ישראל... לא, 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 סליחה רגע, שנייה, תן לסיים. בראל, גיבור ישראל, נלחם. ירה 5 כדורי צלף, הצבא ירה 43 כדורי צלף, פגע ב-35 פלסטינים, מי שאומר שאתה פה הוצאה להורג, מלבה את הביביזם שמנסה לפרק את צהל.
מה הקשר לביביזם?
וזה מה שאתה, וזה מה שאתה, וזה מה שאתה, וזה מה שאתה, יוסי יהושע, עשית כל הימים האחרונים. ליבית את זה.
נכון, רק שלי. אז אתה בפוזיציה, מותר לך להיות בפוזיציה, מותר לך להיות בפוזיציה שהכל זה אנטי ביבי, לא הכל זה בעד ביבי ונגד ביבי, ואתה לא צריך להתייצב תמיד נגד ביבי.
כשאני רואה,
לא הכל זה ביבי ובנט,
מי מגיע,
יש ביקורת על הצבא, ויש בעיה בתחקירים בצבא, ויש אי אמירת אמת, ועכשיו די ברור למה גם לא מאמינים לתחקירים, כי בשלושה תחקירים
ביקורת על הצבא זה אחלה, אתה יכול מחזיר מחזיר אותנו עכשיו, אתה מחזיר אותנו עכשיו לסקירה היסטורית על תחקיר על הצבא. לא, זה לא מתאים לך, יוסי. זה לא מתאים לך. מכיוון שאני יודע בדיוק מה היה בלוויה, ואיזה ביביסטים הגיעו ללוויה.
אז אני מגנה את זה לפניך.
אתה לא, לפניי אתה לא עושה כלום.
אני אומר לך את זה בקול, אני אמרתי לך את זה גם.
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
האם היה לקראת האירוע הזה שינוי מגמה בצהל, שינוי הוראות פתיחה באש בצהל, משהו חדש שלא ראינו בהרבה מאוד אירועים של הוצאות להורג לכאורה, שחיילים שנופלים, שעושים להם וידוא הריגה, של מה שאתה רוצה ולא רוצה?
תראה, אני לא הייתי בזירה הזו, אני לא מכיר שינוי בהוראות הפתיחה באש. אני כן שמעתי את הלוחמים מספרים שהגבילו אותם. אוקיי, שמענו את ההקלטות, אתה שואל אותי אם אני מכיר,
לך
אני
עכשיו
לא
את...
מכיר, אני
רגע, אז אני אשמיע לך את כל ההקלטות שהשמעתי פה לעינון לי בשבוע שעבר, הלוחמים שאומרים את אותם דברים בעשר שנים האחרונות, כי יש מדיניות גדולה, אסטרטגית, שאתה לא רוצה להדליק את הרצועה.
נכון, אבל היא לא חדשה. מה... קודם כל היא לא חדשה, היא
מה ששאלתי.
זה לא קשורה לביבי.
לא.
זה מה שאנחנו מנסים להגיד לך.
יוסי, אתה משחק אותה לא מבין.
היא לא קשורה לנתניהו.
אתה משחק אותה לא מבין. אתה משחק אותה לא מבין, כי מה שהביביסטים צועקים עכשיו והשמועות שמפיצים ברשתות זה שבגלל בנט ומנסור עבאס הייתה הוראה להכיל את האירוע ולא לראות, ואחר כך אתה אומר יוסי יהושע שהייתה הוצאה להורג שלוחם.
אני חושב שזה מה שראינו בסרטון, כן בוודאי זה בדיוק מה שראינו בסרטון. ולגבי ההכלה, זה מדיניות שהייתה קיימת לאורך השנים. ודבר אחרון, לגבי הוראות פתיחה באש, הדבר הכי לא ברור ללוחמים, זה משתנה מגזרה לגזרה, וכשרמטכ"ל אומר נכון שזה מאוד. ברור, ומי שאומר אחרת משקר, הוא טועה, ואני אומר את זה בעדינות, הוא טועה. כל אוכל מי יכול להגיד
אין
לך
אין לי בכלל ויכוח איתך על זה. וזה שהוראות פתיחה לאש לא ברורות כבר הרבה מאוד שנים, גם אני יודע, אפילו אני יודע. הדבר היחיד שאני יודע זה שבניגוד לכל מה שרץ ברשתות החברתיות ונובע מהביביזם שנובע מביבי, לא הייתה הוראה להכיל עכשיו, לא הייתה קשירת ידיים לחיילים, שום דבר לא השתנה בין לפני חודשיים שלושה לעכשיו. המדיניות היא אותה מדיניות, ומי שחושב וצועק קצינים שרמוטות בלוויה, כאילו הקצינים עם הפנסיות שולחים את החיילים להרג על הגדר,
כאילו זה העניין.
אני שמעתי את הצעקות האלה דרך קצינים מאוד בכירים ששמעו אותם, לא המצאתי את זה.
אתה שמעת מקצינים, מנשות קצינים, מזה, והיה בסדר, אוקיי. אני אומר לך יוסי יהושע א', אני אומר לך א',
יוסי יהושע אומר בדיוק מה שאני אומר, שלא הייתה שום שינוי, היה שום שינוי בהוראות.
טוב, יוסי, אני מתנצל על זה.
יוסי, אני לא מתנצל והייתי איתך עדין.
אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
שלום. יש לנו עוד שעה, תתפלו.
אחרי הדבר הזה עוד שעה?
כן.
למה דווקא היום?
ככה זה. לקראת השנה החדשה. טוב.
One, two. אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כסבית. 103 FM 1 2
כן שעה שנייה לתוך השבוע, וואלה, כבר רק התחיל השבוע, כבר נגמר השבוע, זה התוכנית היחידה שלנו השבוע.
זה חמור, תשמע, בוא, צריך לריב הרבה השעה הזו.
מחר ערב חג, ראש השנה, אומן, אומן, ראש השנה, אומן, ראש השנה,
אולי תסע באמת לאומן,
ראש השנה,
לשלושה, ארבעה שבועות.
אומן, אומן, ראש השנה, זרקה טס לפרויקטור לאומן. אתה מבין? אני לא מבין מה הוא נוסע לאומן.
מה זרקה?
שיסע לאילת לפנג'ויה, שיסע להר הבית.
איזה זרקה?
זרקה, פרויקטור, זרקה.
הוא לא יודע מה
הוא מחבר. אבל למה הוא טס לאומן? כאילו, אין לך בהר הבית איתך.
חשבתי איציק זרקה.
לא, לא איציק זרקה. לא הכל זה איציק זרקה וביבי. זה מה שניסה להסביר לך יוסי יהושע. אתה לא מבין? אתה לא מבין?
בוא, בנושא איציק זרקה וביבי, יוסי יהושע לא יכול להסביר לי כלום.
כתבת כמה ספרים על איציק זרקה?
חוברות. קומיקס.
תגיד, ראית את הסקרים? מה שקורה? ארבעה מנדטים עברו צד כבר.
א', לא ראיתי את הסקרים, ב', אני פחות מתעניין בסקרים בתקופה של שאין בבחירות. אם לא אכפת לך, כן?
לפי סקר שהיה, איפה זה היה? איפה היה הסקר הזה? בגלי ישראל. הגוש של ביבי כבר עלה מ-52 ל-56 מנדטים.
סקר בגלי ישראל, טוב. תעצור את נשימתכם.
כן, והגוש בנט אבתיסאם ירד מ-62 שלכאורה יש לו היום, עם שיקלי, ל-58. זה 4 מנדטים שעברו מצד לצד.
100%, אז באותה נשימה אתה לא רוצה שלא נדבר על ביבי, אז תחליט, בוא.
היה עוד סקר של עיתון בשבע, שבדק את הציונות הדתית, כן? בדקו את הציונות הדתית, מה הציונות הדתית חושבת. תשמע, כל הלכלוכים על הציונות הדתית, בסוף מה מתברר? הם בכלל לא עם בנט. הם בכלל לא עם בנט. רק ממש קמצוץ שם, בוא...
אני אגיד לך מה אני חושב שקרה, הם כנראה יודעים שאין מצב שיהיה ראש ממשלה מהציונות הדתית, אז אם בכל זאת נהיה ראש ממשלה מהציונות הדתית, הם עזבו אותו. תשמע, צר לי באמת, אני לא מבין את זה, אני לא כל כך מתעניין בסקרים, כשאין בחירות, מה גם שהתקציב עבר בקריאה ראשונה, וכשהוא יעבור בשלישית, אפילו ביבי יבין שאין בחירות.
הנה, תראה, מי לדעתך המועמד המתאים ביותר לתפקיד ראש הממשלה בציונות הדתית? 68%, כמעט 70% ביבי, נפתלי בנט 15%. באיזו מידה אתה תומך ומתנגד להחלטה של בנט וימינה להקים את הממשלה הנוכחית? מתנגד מאוד 47, מתנגד 21, תומך 9, תומך מאוד 5. זה דבר מדהים.
דווקא לא, 15%.
והנה לשאלתך, אגב, מקרב מצביעי ימין, ימינה, ממש המפלגה, 42 מתנגדים לממשלה הזאת ו-36% תומכים. אבל מה שאמרת עם המשפט, אני גאה בראש הממשלה, סרוג הראשון, כן? אז 47% אומרים, אני מתבייש באופן שבו נפתלי בנט עלה לשלטון. רק 15% מזדהים אם אני גאה בראש הממשלה הסרוג הראשון, ו-12% בנסיבות הקיימות הייתי מעדיף ראש ממשלה אחר, גם אם הוא נטול כיפה. בקיצור, זה הציונות הדתית.
בקיצור, אני מאחל לך עוד שנים הרבה של התפלשות בסקרים. אגב, 15% כשאני מתרגם את זה למנדטים, זה 18 מנדטים, זה לא כל כך גרוע. ואני שופטת, אני לא סרוג, אני שופטת בנט על פי מעשיו. יש עכשיו צרכות.
איזה מעשיו? חן אל אחמר, למשל?
יש עכשיו צרכות, קודם כל חן אל אחמר, אני אגב נגד פינוי חן אל אחמר, אם אתה שואל אותי, ולא היה לי שום ספק שגם כל אלה שצרכו שהם פנו את חן אל אחמר אחרי שעלו לשלטון לא יפנו אותו, אבל אם אני חושב שאני יודע מה הם עושים, זה את הדבר הבא. הם מבקשים לעכב, והם כרגיל מפילים את זה על בגץ, ובגץ לדעתי הגיע לקצה ויורה לפנות. ואז עבודה, מרץ ומנסור, כל גורמי השמאל בממשלה, לא יפרקו כי בגץ הורה, ובא לציון גואל.
יפה, אז הוא גאה, אבל הוא יצא שבעצם בגץ חייב אותו.
כן, כי זה הסיפור פה, אתה יודע, בית משפט, יש שופטים בירושלים וכו'.
את ביבי בגץ מחייב לפנות יהודים, את בנט בגץ מחייב לפנות ערבים. זה ההבדל.
באמת, כל מה שביבי עשה זה רק בגלל בגץ, זה אפילו לא עלוב, זה תת עלוב.
איפה ביבי פינה לא בהוראת בגץ?
תשמע, בגץ הוא בית המשפט העליון, הוראותיו מחייבות, כל ראש ממשלה שהוא, הממשלה הזו, לא שאין לה אומץ, הסידור הקואליציוני שלה לא מאפשר לה לפנות חן אל אחמר, לביבי לא היה התירוץ הזה. לביבי לא היה התירוץ הזה, ביבי לא פינה את חן אל אחמר בגלל העולם, כי אצל ביבי זה כבר לא היה הקצה של הזה של הבגץ. עכשיו נפתלי בנט ולפיד בשכל, מפילים את התיק הזה על בגץ.
אוי, מישהו שולח לי פה שהנשיא העשירי ראובן ריבלין מצטרף למכון הישראלי לדמוקרטיה, כי יושב ראש של כבוד.
שפו לשני הצדדים. אני חושב שדמוקרטיה זה דבר חשוב.
כמה טוב שבא הרצוג.
הרצוג עכשיו הוא הימני. אתם כך מגוחכים.
הרצוג חנך את שנת הלימודים החדשה בשומרון, בהר ברכה.
כי ריבלין נגד השומרון, נכון? ריבלין התנגד להתנתקות כשביבי תמך בה.
הוא במכון הישראלי לדמוקרטיה.
אתה מתעלם מהכל, נכון? שום דבר, לא נותן לאמת להפריע לך.
בסדר.
מכון ישראלי לדמוקרטיה זה מוסד מאוד מאוד חשוב, שמגן על דמוקרטיה. וכל הכבוד לריבלין שהלך לשם, ובכל מה שקשור יהודה ושומרון, הוא יכול ללמד אותך, את שופרותיך ואת נתניהו שלך עוד הרבה דברים.
גם בנט יכול.
גם בנט.
בוא, למה להכביר מילים? זה שאתה תומך בבנט ובגדעון ובליברמן ובשקד
ובאלקין, כן, ואני מתנגד לדרך שלהם, זה אומר מה מצבם, זה הכל פשוט. זה, אין, לא צריך להסביר יותר מזה, ואתה תומך בריבלין שהולך למכון הישראלי לדמוקרטיה. הכל ברור. אם בן כספי תומך בך, אז אנחנו יודעים באיזה מצב צד אתה, תודה.
אני רק רוצה להתקן אותך.
סליחה שהכל שלי עולה ככה מדי פעם, כי אני לפעמים ציבל,
אתה מתחבר לצד אנשים שלך. אני רוצה להתקן אותך, אמרת, אז ברור מה מצבם.
כן.
אז מצבם הוא כדיללן, ואני אשמח עכשיו לקבל סלוט של דקה בלי שאתה צועק.
כן.
אחד הוא ראש הממשלה, השני הוא שר המשפטים, השלישי הוא שר אוצר שהביא עכשיו תקציב אחרי שנתיים וחצי. ממשלתם עושה פה דברים נהדרים. היא תקנה את החרבון והחורבן ביחסים עם ירדן. עכשיו אפילו הרצוג פגש את הנשיא בארמון לערב שלם. היא יסדה סוג של ציר של הבנה ושיתוף פעולה עם האמריקאים, דבר שלא היה בתקופת אובמה, עם טראמפ זה לא היה חוכמה. היא מעבירה תקציב, היא עושה רפורמות, היא מייצרת 1,001 מנופי צמיחה, היא ארגנה טיפת שקט פה במקום הזה, ולגבי, עכשיו פשוט קיבלתי חומר על מה שאתם צורכים, נתן הלוואה של 500 מיליון שקל לרשות הפלסטינית. אז שני דברים, עיסאווי פריג' חברנו, השר האהוב עליי בממשלה אגב, סיפר, עכשיו ממש יושב ראש הליכוד הציע לאבו מאזן 300 מיליון שקל יותר משהוצע לפלסטינים של בנט, 800 מיליון שקל הלוואה. אני גם נזכר שזה פורסם, הפלסטינים לא, אגב, לא רצו את זה. ועוד קטע קטן, הנה, כך קטן חוב החשמל הפלסטיני, תספורת של 560 מיליון שקל ומתנה מישראל, זה בתקופת נתניהו, כשהיו חייבים להם כמה מיליארדים והורידו להם. בקיצור, שום דבר פה לא הומצא. מה עוד הכנת לנו?
רציתי להגיד לך משהו שפתאום התחלת, אני אכנס איתי לנושא אחר, אז לא, על מה דיברנו מקודם?
תגע,
אני כבר לא זוכר, נהייתי סנילי, תעצרו הכל. אולי נשמע קצת ארכיון על חנה לאחמה, לא שנעזוב את זה, לא בא לך? רק את בנט, בוא רק את בנט, בסדר? יאללה, בוא, יאללה, נו, נו.
אני הייתי היום בחנה לאחמר, היום
הוא היה בחנה לאחמר.
אין שום מניעה.
אין.
אף אחד בשמאל, בגץ. פסק. שצריך לפנות את חנה לאחמר.
צריך.
אפשר הפעם להשאיר.
כן, אבל בוא ניקח את הריבונות, אתה יודע.
שנייה, לא, לא, לא.
לא, לא, לא. לא, לא, אתה בוא נתמקד בחנה לאחמר.
נתניהו, אני הייתי בקבינט.
הוא היה.
אני לא יכול בכוח לכפות עליו לפנות את חנה לאחמר. בשביל זה אני צריך להיות ראש ממשלה.
הבנו. יפה.
וואלה, איזה סקופ, תשמע, החריצות של דסק אינון חוץ, אינון ניוז. בקיצור, תשמע, הבדיחות שרצות עכשיו זה שגלית דיסטלת בריאן אומרת שהשוער האוסטרי נרדם בשער של דבור הערבי, ושזה חוצפה, כי כל 5 השערים של הנבחרת הובקעו כשבוושינגטון עוד הייתה שבת. בקיצור, בדיחה.
טוב, מה עם הזזה של טליה עין אורן מהוועדה לבחירת לאישור המינויים הבכירים בגלל דעותיה הפוליטיות, זה משהו שנראה לך דמוקרטי?
כן, קודם כל, שנייה, אני עונה לך על זה, חייבים לציין את נתוני משרד הבריאות הטריים שהם ממש אופטימיים, היו כבר כמה ימים של עליות וירידות, אבל החולים הקשים לא, ממשיך לא לעלות, מאומתים חדשים 4,900, שיעור בדיקות חיוביות 5.7, יורד מ-9, זה סוג של דרמה, נדב אייל כותב שזה עדיין לא צריך לרקוד אורה ברחובות, אבל בוא, דיברנו כבר, סגר לא יהיה למרות כל ההבטחות שלכם.
שלי, ואולי, שלי, תעזבו
את נתניהו,
לא את הכל יש להפנות אליי.
ואולי, אל תעזו לעזוב את נתניהו, תעזבו את נתניהו רק כשאתם מקבלים הוראה ממני. אולי גם התקוות שלכם, לא רק ההבטחות, שיהיה סגר, שיהיה חרבון, שיהיה הכל. ובקיצור, תשמע, בוא, רגע,
סקר, נתניהו הציל אותו מסגר, שאמר לו תתחיל לתת חיסונים. אם הוא היה מתעכב עוד שבוע, שבועיים בחיסונים, היינו בסגר בחגים. אז תגיד תודה לנתניהו. תגיד תודה.
שני דברים קטנים, אמרת טליה עין אורן, אני בדרך כלל די קיצוני בהקשרים האלה, במקרה הזה אין שום קשר לדמוקרטיה. טעה חברנו עמית סגל אתמול שהשווה את זה לדינה זילבר. יש הבדל בין משרד המשפטים, ששם הקידום והמינויים הם של משרד המשפטים, של שר המשפטים, של היועץ המשפטי לממשלה, זה תפקידים for life, זה סוכנים של ממשלה, לבין ועדה שחברי הממונים כל פעם על ידי ממשלה, שאתה לא יכול, ועדה לאישור מינויים, זה אד הוק, זה אפילו בהתנדבות, אתה לא יכול לשים שם בן אדם שאוטומטית מתנגד לממשלה, לאשר את המינויים שלה, לדעתי. אולי אני טועה. אני מודה שאולי אני טועה.
אתה טועה. אבל נזכרתי מה רציתי להגיד לך, והייתה לי תחושה של בלאקאוט שמה שזה, כי אתה התחלת להגיד על הממשלה הזאת, אני נהנה, אני מרוצה, היא עושה דברים וכל מיני דברים כאלה, ואתם יכולים בינתיים להמשיך להתבוסס, ולהיות מתוסכלים, ולהיות בסקרים, וכל הדבר הזה. נזכרתי מה רציתי להגיד לך. מה שרציתי להגיד לך הוא, שזה יכול להיות משהו לבן אדם שגונב כסף מבנק, שהוא יוצא החוץ, אומר לו, אבל אתה גנבת את הכסף, הוא אומר לו, אתה יכול להמשיך להיות ממורמר, אצלי הכסף בסק ביד, אתה מבין? הכסף אצלו ביד, אצל בנט עכשיו, ואצל שקד, ואצל ליברמן, ואצל גדעון, הם הורידו את נתניהו. אבל בסוף, כן, החיים לא נגמרים היום, והם גם לא נגמרים מחר. ותזכור כמו שאני אומר לך את זה היום, עוד יגיע היום שאנחנו נראה מה נגמר מכל הפסדה הזאת. יגיע היום שהשחיתות הזאת הפוליטית, שהרמאות הפוליטית הזאת, תיתן את המילה שלה, ואנחנו נראה מה נגמר עם העתיד הפוליטי של כל האנשים האלה.
עכשיו, תראה את ההבדל בינינו. אתה בנבואת חורבן שלא עושה פה רושם.
לא חורבן בכלל.
למה? תנסה פעם את הקטע הזה לתת לי לדבר.
דבר.
הרי דיברת, עכשיו נתת.
דבר דבור על אופניו.
דבור.
דבור, דבור.
זו נבואת חורבן, שאני מעריך שלא תקרה, כמו שדונלד בן פרד לא ניצח, וביבי לא ניצח, וסגר לא יהיה, ועוד הרבה דברים. אני לא מסתכל קדימה, אני לא נביא. אני לא הולך להחליף נתניהו כמוך. אני לא הנביא ירמיהו, כן? אני מסתכל אחורה. ואני רואה שזה נכון. ששקרן פתולוגי, נוחל סדרתי, נאשם בשוחד, שעקץ את כל מי שעבר לידו ב-30 השנה האחרונות, שילם את המחיר, הושלח אחר כבוד לפח ההשפע של ההיסטוריה, ומה שאותי מטריד מאוד, מאוד, אפילו מאוד מאוד מאוד, זה שבמדינה שבה יש עדיין יועץ משפטי לממשלה, ויש עדיין פרקליט מדינה, ויש משטרת ישראל, ויש להב 433 שהחברים אוחנה וקובי שבתאי סרסו, יודעים שהאיש הזה עכשיו קיבל מתנה של $250,000 לכאורה, כנראה, אולי, ממי שהוא עד תביעה במשפטו, יושב איתו שם, אוכל איתו במסעדת שרצים על חשבונו, מדבר איתו לפני משפט, יש חוק מתנות. לאיפה נעלם חוק המתנות? האיש הוא ראש האופוזיציה. הלו, מישהו שומע אותי שם? מה זה הדבר הזה? אסור לך, הרי ועדת האתיקה אמורה לאשר לך נסיעות ממומנות ולבדוק במסרקות ברזל אם זה לצורך התפקיד. איך זה עובר בשקט? אני כבר לא מדבר על המתנות, על התנך שפוטין נתן לו, והוא הודיע שהוא מעביר את זה מיד לספרייה הלאומית.
התנך נמצא בקד של משה דיין.
עכשיו הגרנו גם למשה דיין.
תראה, כשאתה אומר שנתניהו הושלח לפח הזבל של ההיסטוריה, כן? זה מגוחך. הרי בסוף, זה לא רצון לציבור מה שעשיתם, זו רמאות. בייחוד כשהנוחל הפוליטי הזה הבטיח את כל ההבטחות שלו ולא עמד בהם, כן? וכל המוטציות האלה, הם פשוט נכנעו להסתה שלכם בשמאל במשך 12 שנה, נכנעו להסתה שלכם והלכו איתכם, ועל זה הכעס הגדול. כי האמת היא שאתה רואה בכל הסקרים, לא רק בציונות הדתית, שנתניהו פי שניים או פי שלושה אנשים חושבים שהוא צריך להיות ראש הממשלה מאשר בנט ולפיד וכל השאר. לא לדבר על גדעון וליברמן וכל אלה. זה מה שהציבור רוצה. אתה רואה בנתונים של הבחירות שלנתניהו 30 מנדטים ולבנט יש 6 מנדטים, 7 עם שיקלי, כן? אתה רואה שלנתניהו תמכו 2 מיליון אנשים ובנט בזום שלו לראש השנה נכנסו 79 אנשים, כן? זאת האמת! אז אתה אומר שהוא שלח לפח הזבל של ההיסטוריה?
כן.
נתניהו שיש לו היסטוריה,
ולא נעים שם כל כך.
שיכנס להיסטוריה כקנון, אחד הקנונים הגדולים בהיסטוריה של מדינת ישראל, שעשה פה הסכמי שלום, שהעמיד את ישראל כאימפריה, כלכלית, ביטחונית, עליו אתה אומר שהוא שלח, איפה אתה נמצא? בנט ייכנס, גדעון ייכנס, הבא הם ייכנסו, שהם הפילו את נתניהו, זה השורה שיש להם ברזומה, הפילו את נתניהו, חוץ מזה אין להם כלום, אין להם כלום בהיסטוריה, אז אתה משווה על מה יכתב בהיסטוריה, אתה אומר אני מסתכל היום ולעבר, תסתכל על העבר של נתניהו, ותסתכל על ההווה ועל העבר של חבורת הליצנים הזאת, על שרצים אתה מדבר, אכפת לי איזה מסעדה אוכל שיוכל שמה שהוא רוצה, פתאום לך מפריע שהוא אוכל שרצים?
לא, לי לא מפריע שהוא אוכל שרצים, מי מפריע שהוא ואתם שקרים וצבועים, זה מה שמפריע לי, שאם בנט פוגש את ביידן, ובישראל זה שבת, בוושינגטון לא, אז ישר קופצים עליו, כן? זה מה שמפריע לי, אני בעד לאכול שרצים. אני רוצה להגיד לך משהו, אני גם אוכל שרצים. עכשיו, כן, הוא בפח ההשפעה של ההיסטוריה, ועוד מעט יש סיכוי שהוא גם אפילו יהיה במעשיהו, דבר שאני לא רוצה שיקרה. אבל כן הוא בדרך לשם, אתם ממשיכים לספר לעצמכם את אותו סיפור ולהאמין בו. זה אשכרה להאמין בהמצאה. עכשיו, למה חשוב שריבלין יהיה במכון הישראלי לדמוקרטיה? כי אולי ימצא דרך שבה אפילו אתה תבין שהדמוקרטיה הישראלית, רצון הציבור מתורגם בכנסת, לא בסקרים. ובכנסת לנתניהו לא היה רוב 4 פעמים רצופות, ולבנט כן. ואם תמשיך עם הצביעות והשקרים שבנט לא רוצים אותו והוא נוחל, אז אני אמשיך להסביר לך ולהזכיר לך שבנט קיבל הצעה מביבי להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה. רק של השקרן ההוא מותר, וליאיר לפיד אסור. אז יש לי חדשות בשבילך. העסק הזה נגמר, אכלתם אותה. עכשיו לסיום, אפרופו מה הם עושים, אני לא יודע איך הם ייכנסו להיסטוריה, זה גם לא מעניין אותי כרגע, כי זה עוד מוקדם. אבל בתקציב המדינה שנתניהו...
נגיד היום אבל, אם היית צריך לרשום להם בהיסטוריה, לבנט, מה היית כותב לו בהיסטוריה?
שנייה, נתניהו, כן, האיש... שהפך אותנו לאימפריה, השאיר אותנו עכשיו 2.5 בלי תקציב. הוא יודע את המשמעות של זה.
העביר תקציב.
הוא יודע את המשמעות של זה. אתה יודע שזה שקר, אז עזוב את זה. בתקציב שעבר עכשיו, הוקצו 2 מיליארד שקל לבריאות, נוספות, מעל 1 מיליארד שקל תוספת לרווחה, 1.5 מיליארד שקל תוספת לאזרחים הוותיקים, 1.8 לנכים, 300 מיליון לניצולי שואה, תקציב ל-1,100 שוטרים,
תקציב
ל-1,100 שוטרים חדשים, לשני בתי חולים חדשים, והממשלה הזו, אתה יודע, יש לה הרבה דברים לתקן, אבל היא לפחות עובדת. עכשיו לגבי ההיסטוריה...
כן, מה היית רושם לבנט היום בהיסטוריה? נגיד, עזוב את ביבי, מה הרשם לו בהיסטוריה? הרי הוא שחרי אמרת לפח הזה ולשלי היסטוריה. אוקיי, בסדר. בנט, מה היא רשום לו? מה? חוץ מפיל את ביבי.
אני קודם כל מתקן, אצלי לא רושמים, אצלי כותבים. בהיסטוריה כתוב.
טוב, תכתוב.
עכשיו, לא יודע, בנט התחיל את התפקיד לפני חודשיים, אני יודע, טוב. היסטוריה.
לגידון, מה יכתב לגידון בהיסטוריה?
אני חושב שבהיסטוריה אנחנו יכולים לשפוט ראשי ממשלה.
לליברמן.
ראשי ממשלה, ליברמן? תשמע, ליברמן, דווקא הוא קודם כל יותר ותיק משני אלה, אבל אם אתה שואל אותי, ליברמן... אני חושב שהוא עשה היסטוריה משמעותית בזה ששומר ברים שבקושי יודע עברית הפך תוך כמה שנים בודדות למנכ״ל משרד ראש הממשלה, אני מזכיר לך, אצל הנוכל נתניהו. אני הייתי כשהוא נכנס לתפקיד ולא הייתה ביניהם, לא היה ביניהם שום קשר אז, התחקיר הראשון על ליברמן אז פורסם אצלי, ושהוא דיבר ואמר עם המבטא הרוסי הכבד שלו, בטקס כניסתו לתפקיד, שהוא החליף את צבי אלדרוטי של פרס ורבין, רבותיי, אני הייתי לפני 5 שנים שומר בערים, היום אני מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ישראל זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אז זה כבר דבר שהוא עשה.
טוב, בסדר.
אפשר להתקדם?
כן, בוא נצא להפסקת פרסומות.
עכשיו?
כן, עכשיו נצא. עכשיו, במה? עכשיו.
אתה לא מנהל את זה.
עכשיו אני רוצה,
אתה מנהל את זה רע מאוד.
זה ביביזם גם, זה ביביזם מובהק לצאת עכשיו.
אתה מנהל את זה רע, בדיוק, אתה ביבי קטן, גדול.
ואחרי זה אנחנו נהיה פה גם עם, לדעתי, כותרת מדהימה שלירן לוי הביא בוואלה, שהמשטרה אומרת, צפו, במילים כאלה או אחרות, צפו לפרעות יותר קשות בערים המעורבות, ואנחנו לא נהיה שם.
היופי, אז מי יהיה שם?
שיקימו משמר אזרחי, אני לא יודע, שיקימו פלנגות.
בוא אתה ואני נקים איזה שירות לאומי.
בוואלה, פרופסור אש אומר שצופה שנראה בימים הקרובים ירידה בתחלואת הקורונה, עוד בוואלה, המדינה תבקש מבגץ דחייה של 0.5 שנה בפינוי חאן אל-אחמר, דיברנו על זה, ובן 16 יואשם ברצח עבריין בנתניה, מעניין. כתב שהוא בא לתאר את העולם מפדופילים. וואו. אוקיי, לא שמעתי לסיפור הזה. רבותיי, פרסומות ונהיה בקשר. To be continued. שלום. שלום, יאיר קראוס, מקור ראשון ותושב אקו.
אקוי.
שלום, בוקר.
מה שלומך?
בסדר. אחרי עוד סוף שבוע מתוח קצת, אפשר לומר. לא נעים.
למה, מה?
אנחנו מדברים על הפגנות שאנחנו כבר עוקבים אחרים, כבר מספר שבועות של קרוב ל-100, אולי יותר, של מצעדי לפידים ומעלי מחאות בתמיכה במשפחות של הצורים של מבצעי הפרעות במאי האחרון, כאשר שתי מגמות שליליות או מדיגות בסופה של האחרון. האחת להפגנה באקו מצטרפים ביום שישי בשעה 7:30 בערב, משפחת חסון המלוד, ותושבים ערבים שמגיעים מלוד להצטרף למפגינים ולתמיכה באקו, סביב הקונצנזוס ששותפים לו רבים, והם הובילו אותו גם בשבוע שרשימה המשותפת, חבר כנסת איימן עודה, לדרישה לשחרור כל הצורי הפרעות הנאשמים. ראינו לפני כמה שבועות שהם פונים לחמאס ומבקשים שבכל מסע ומתן עתידי על שחרור גופות חללי צהל שמוחזקים לידם ייקחו בחשבון את עצורי הכיבוש הפלסטיני מאקו, ואולי המגמה היותר מדהיגה, וכשאנחנו מדברים על מגמה מדהיגה, אפשר לסמוך ואפשר להאמין להם, אנחנו שומעים גם ועדת המעקב של אבי יעקב שמזהירים שאם הממשלה הישראלית הם בישראל לא יענו לדרישות שלהם, הם ישחררו שוב פעם את הרסן ויקראו לצעירים, יקראו להמונים לשוב ולפרוע כמו שראינו במהומות בחודש מאי בימי שומר החומות, שזו קריאה בהחלט מדהיגה, כי בעצם מספרת פה סיפור אולי מאחורי הקלעים.
יש קריאה כזאת? יש קריאה כזאת?
כן, במהלך הפגנה ועדת המעקב הזהירה שאם המפגינים גם איזה ראשים, ישראל לא תענה לדרישות שלהם.
מה הדרישות שלהם למען השם?
לשחרר את העצורים.
לשחרר את העצורים. טוענים שהיחס אל העצורים הוא לא נעים, החקירות הן קשות. טוענים שגם הם טוענים העצורים שמתנהגים באלימות ובצורה לא נחמדה.
לזה מצטרף גם הדיווח של אירן לוי מוואלה, שהוא אומר שבמשטרה מזהירים שהערים המעורבות יחוו פרעות אלימות יותר, אך לא נוכל לסייע מהר.
כן, אני לא מתרשם, אני לא מתרשם על דברי המשטרה שכבר דואגת לליבי לקראת הפרעות הבאות, כי עובדה היא שתחנת המשטרה בכניסה לעיר העתיקה שהוצתה לפני 4 חודשים, חדר של 3 מטר על 3 מטר, בסך הכל עד היום לא חזר לתפעול. הריבונות, המשילות, האכיפה, אפילו שלט הם לא תרחו להחזיר לנקודת המשטרה שהוצתה.
אתה מרגיש בטוח שבפעם הבאה המשטרה תדאג לכם למנוע את מה שקרה?
שום סיכוי, היא לא עשתה זאת לפני 4 חודשים, ואין שום סיבה שתצליח לעשות זאת, אם עד היום אין לקחים, אין מסקנות, אין הפקחת, אין הערכות לקראת הפעם הבאה, ואם אותם אנשים, אתה יודע, אני לא, אתם יודעים, אני לא ממהר לקרוא להתפטרות, ואני לא ממהר לדרוש ראשים, בסדר, אנחנו רגילים, אבל העניין הוא שאותם ראשים שהובילו את הרפיסות המשטרתית באירועי שומר החומות, הם כרגע נוסעים באותם תפקידים, הם לא יודעים על ההפגנות, פונים אליי במשטרה בסוף השבוע אחרי שאני מפרסם במקור ראשון על ההפגנה של משפחת חסונה, ומבקשים מני פרטים כי לא מכירים את ההפגנה הזאת. לא ייתכן שאותם אנשים עדיין עושים את התפקיד שלהם.
התחלף שר.
אז זהו, השר היה פה, גם צרפתי לה וראיתי סיור שלו פה באקו, בעתיקה, לא התרשמתי ממנו, וגם לא התיירנים ובעלי העסקים היהודים התרשמו מהאירועים אלו. כשאשר מאות או עשרות רבות בהובלת חברי כנסת מהרשימה המשותפת, מרם, מהקואליציה, תומכים בהם, מלזים אותם, מסובבים לפידים בעיר העתיקה, אתה יודע, אני תמיד מנסה לחשוב ואומר, מה יקרה אם אחד מהלפידים, אחד מהגיצים, במכוון או שלא במכוון, שוב פעם, יצית עסק או רכוש שבבעלות יהודית בעיר העתיקה? איזה קטסטרופה.
בדיוק אמרו לשקם הרי את המלון שם עכשיו, נכון?
נכון, מלון האפנדי של אורי בורי ועוד ועוד צימרים. גם עכשיו אנחנו שומעים, ודיברתי על זה בשבועות האחרונים, על תופעות של פרוטקשן, בעל צימר שגנוב המזגנים וגנבו לו את הכלי עבודה לקבלן שלו. הקבלן שלו התחיל לשלם דמי שמירה כפית, קוראים לזה. או נרקומנים שדורשים מאנשים שמגיעים לעיר העתיקה, תיירים, לשלם חנייה כפולה גם למתכן וגם לצורך שמירה מקומית שתבטיח שהרכב של
משמר. פרוטקשן על חנייה באקו?
כן, כן. אנחנו מקבלים כבר כמה דיווחים כאלו. עכשיו, השיח הזה הוא מאוד קשה, כי באקו רוצים לשמר את התיירות, אנחנו זקוקים לתיירים, העיר זקוקה לתיירים, התיירנים, כשאני מפרסם את הדברים האלו, הם פונים אליי באמת בדמעות ובצורה מאוד מאוד נוגעת וכואבת ללב, אומרים לי, יאיר, תסתכל, אם היו לנו הזמנות עכשיו אחרי הפרסום שלך, תהיה פשוט שוב פעם פגיעה, אנחנו לא מצליחים להשתקם. אבל צריך, זאת אומרת, מזה אחד, אני אומר במפורש, אני מסתובב יום-יום כמעט בעיר העתיקה, אני לא מרגיש שום פחד והכל בסדר. מצד שני יש תופעות פסולות ואין משטרה שתשרה ביטחון.
אבל מה התחושה שלך לגבי העתיד? אתה מרגיש שאתם מופקרים בעניין של הביטחון האישי שלכם למקרה שיהיו עוד פרעות?
אנחנו מדברים על תרחיש הבא, זאת אומרת, אני יודע גם משיחות שעשיתי עם גורמים בכירים של תרחיש של התקוממות, של מרד אזרחי, כמו מלחמת העצמאות 2.0, אם תרצו, שפרצה כאן בחודש מאי, היא לא הייתה בתרחיש היחוס של המדינה. המשמעות היא כזאת, שאנחנו מניחים כבר, גם המדינה מניחים, שבאירוע של התקלות או של מתיחות וקרבות מול חיזבאללה או מול חמאס, ערבי ישראל שוב פעם נראה התקוממות בחלק מיעוט מהם, בוא נאמר זאת כך.
יאיר, זה טוב שהוספת את המילה מיעוט. קודם כל, אין לי ויכוח.
לא,
אני אגיד לך למה אני אומר את זה. אין לי ויכוח, הרי עם עינון, ובקטעים האלה אנחנו על אותה בלטה, ופה אסור למצמץ, אבל הקטע של מלחמת העצמאות, חושב שמוגזם, הרי בסופו של יום, יש עכשיו הרבה מאוד עצורים וכתבי אישום, והשב"כ כבר הודיע שהמספר של האנשים שהשתתפו בדברים המזוויים האלה, אם אני זוכר נכון, הוא 8,000, לא 1.5 מיליון.
כן, אבל הוא מקבל גיבוי, מישהו גינה את זה?
לא, אז אני צריך, לפני שאומרים מלחמת העצמאות, לזכור שזה 8,000.
לפני שאומרים מיעוט, אז תביאו לי בבקשה, מי אצל הערבים גינה את הדבר הזה?
הם לא מסוגלים, הם לא יכולים, מסוכן להם לגנות גם בעיר.
לא נכון, אני זוכר. אבל תשמע, יאיר.
אני לא שומע אפילו אחד שמגנה, כי באמת קשה להם, כי מול הריבון, מול השולט, אתה לא מתמודד, אתה לא מסרסר עם הריבון והשולט.
אני אשאל אותך, את חברי המלומד פה, אני לא אשאל אותך, אני אשאל, אתה זוכר? מי שיבחו וכלסו התמוגגו כשמנסור אבס אמר, הלך לבית הכנסת בלוד ואמר שאנחנו נשתתף בשיקום ואסור לפגוע, כאילו אפרופו מגינה את זה, רק שזה התהפך בינתיים ועכשיו הוא כבר אוכר ישראל, כי הוא נכנס, הוא הסכים להיכנס גם עם בנט, למרות שהוא מאוד רצה להיכנס עם ביבי וזה לא הסתייע.
אתם שוכחים שמי שהיה בהפגנה לפני שבועיים, שלושה ימים לפני שנפטר מדום לב ותחיזק את המשפחות של הצורים ושלהב שם עם כל חבר כנסת התאמונים, היה חבר כנסת סעיד אלחרומי, מרם, חבר הקואליציה, יושב ראש ועדת פנים. זאת אומרת, התמיכה שהם זוכים לה גם מבית מתוך הקואליציה.
טוב.
רגע, חייבים לשאול אותו על הרופא שנפטר.
כן, אני רק רוצה לומר, במשפט לסיום על הנושא הזה, החשש הגדול שלי הוא, אנחנו מדברים לקראת אפשרות של מלחמה בישראל, מלחמה מול לבנון או סוריה או עזה. המשמעות היא של התקוממות אזרחית ערבית בתוך המשפחה, בתוך הבית, היא משמעות שהגברים שלנו, אנשי המילואים, יהיו עמוק עמוק בחזית, הנשים והילדים יהיו עמוק עמוק בבתים, יסגרו בשירותים, ינעלו דלתות, אני לא יודע מי יש שם להציל את החיים שלהם.
וצריך לסגור את הפינה הזו עכשיו, לא בזמן אמיתי, אתה צודק. תגיד, דיברנו פה לפני שבוע שעבר או לפני שבועיים על אותו רפלקסולוג נתניאתי פופולרי, מתנגד חיסונים, שלא התחסן, שהתחיל להרגיש לא טוב, שהמשיך לקבל במרפאה, אני לא יודע כמה אנשים הוא הדביק, משרד הבריאות פרסם אז הודעה, ולמרבה הצער נפטר בסוף השבוע. מקורונה.
כן, את דוקטור, פרופסור, דוקטור קוספר, רפלקסולוג נתניאתי, אני אמת שאני שומע עליו מאז שהוא נפטר יותר ויותר סיפורים על עד כמה אדם מרפא הוא היה, עד כמה הוא עזר לאלפים שפנו לו עם בעיות כאבי גב,
רפלקסולוג. רק לעצמו הוא לא עזר.
ואחרים. הוא לא עזר לעצמו, הבן אדם פשוט... הוא חלק מאותו קו של חוסר אמון מוחלט בעולם הרפואה הקונבנציונלי, בתרופות, בחיסונים, באנטיביוטיקות. הצרה הגדולה בגורים כאלו זה הנזק ההיקפי. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא בא במגע עם קהל גדול, עם חולה מדבק, והיום הקורונה אנחנו רואים את זה. הדלתה כל כך מהר הופכת להיות שערה ויוצרת בעיות בגוף, ככה שאפילו לא מספיקים לטפל בבן אדם, וכבר הוא נפטר, נזקק להנשמה.
וכמה הוא היה אגב? 70 ומשהו.
אני רואה 73.
אוקיי. טוב, יאיר קראוס, מקור ראשון ותושב עכו, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה. שנה טובה.
שלום דוקטור אמיר שחר.
שלום וברכה לכם ולכולם.
מנהל המערך לרפואה דחופה בלניאדו וחבר מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה. מה זה מועצת החירום הציבורית?
היום אתם שואלים אחרי שנה? מועצת החירום הציבורית זה קבוצה של אנשים טובים שמיוזמתם בהתנדבות חושבי ומתוך מחשבה שהמשבר הזה מנוהל לא נכון, פועלים כדי להשמיע דעות אחרות, וכמו שאתם לא שמעתם אותנו, אז גם הציבור כנראה לא שומע אותנו.
אז המשבר מנוהל לא טוב?
רע.
למה?
מדינת ישראל היום, המחוסנת כמעט ביותר בעולם, נמצאת במצב הרע ביותר בעולם, מבחינת תחלואה ותמותה. זה נשמע טוב?
לא יודע. אבל אני רואה שפה אומרים שמשתלטים על המגפה, פחות חולים קשים.
הכל בסדר, המשתלטים זה בתיאוריה. נכון, מאז הראשון, ב-31 ביולי, התחלואה והתמותה בישראל עולות, ונכון להיום, אתמול, לא בדקתי בימים האחרונים, אנחנו נמצאים באחד המקומות הלא טובים בעולם.
אז מה הטעות? איפה הטעות פה?
צריך לשאול את מי שהחליט, ולמה הוא ממשיך להתנהל באותה דרך.
על איזה החלטה אתה מדבר בדיוק, מכל ההחלטות?
על כולן, על סגרים, על תו ירוק.
אבל אין סגרים.
סוף סוף מישהו שמאמין במה שכתוב בעינון ניוז.
במה?
לא, עזוב, אתה לא חייב להתחס את כל מה שהוא אומר.
אנחנו, המועצת החירום הציבורית היא תולדה של קבוצה שנקרא היגיון הבריא, שאמרה כבר מתחילת המגפה, ופנתה גם לראש הממשלה לשעבר, לקבינט הקורונה, לצטם, ואמרה, תנו חיזוק למערכת הבריאות, ומיד אני עובר לבית החולים הקטן שלי, שסגר שתי מחלקות לטובת הקורונה, אחת הוא נתן לי למיון מה שנקרא נשימתי, חשודים, מטופלים, ואחד למחלקת קורונה, לא קיבל מיטה אחת נוספת, סגר את הטיפול הנמרץ שלו, עשה גיוס המונים כדי לבנות מחלקה לטיפול נמרץ, מערכת הבריאות לא קיבלה אמצעים, והיום, היום של שום צעקו גבל, שאנחנו עוד פעם עמוסים. הנקודה השנייה שאמרנו, להגן על השבירים, אותם אלה שהם בסיכון, ולצערי, לצערנו...
אבל מה היית עושה שונה? איפה הטעות?
אנחנו אמרנו, לחזק את מערכת הבריאות, לתת לתוספת, להתמודד, מלחמה זה עניין של רופאים וצוותים רפואיים. להגן על השבירים, ולהפסיק להציק לכל עם ישראל.
רגע, שנייה, דוקטור שחר, בוא נפרוט את זה רגע לפרוטות, כי אני לא מצליח להבין. הרי במיאמי, בפלורידה, מיישמים את המדינות שלכם, ושם המספרים עולים השמיימה, ונדמה לי שגם דוקטור קורצווייל המנוח האמין בזה. השאלה היא, אני רוצה לשאול אותך ספציפית, ואנחנו מדברים איתך הרבה, ואני שומע את הקול, דווקא הקול הברור שלך נשמע לא מעט. אתה בעד הסיפור
של... ממש לא, ממש לא.
אז הנה, הנה ההזדמנות. מה דעתך על הבוסטר השלישי?
שזה התערבות רפואית שנעשתה ללא כל מחקר קליני, נקודה.
ואתה לא רואה בגרפים את ההבדל העצום, העצום הבלתי נתפס, שאפילו עיוור יכול לראות, בין מצבם של אלה שקיבלו את השלישי, ואני אחד מהם, לבין אלה שלא.
תשמע, היות והמקצוע שלי הוא עבודת שטח, ולא אפידמיולוגיה ולא וירולוגיה, ואני קורא...
אולי בגלל זה אתה פחות מבין בתחום?
לא, מבין. תשמע, אני מפנה אותך לפרופסור אייל שחר, אחי האפידמיולוג, שהוא מבין, ואני קורא מה שגם הוא אומר. אבל לא זאת השאלה.
אבל הוא טעה לאורך כל הדרך, אחיך.
הוא לא טעה, הוא היחידי שצדק לאורך כל הדרך.
תראה, בסוף מדינת ישראל הסתמכה על החיסונים, וברוך השם, הצליחה להתגבר על המגפה הזאת בעזרת החיסונים. גם אצל נתניהו.
הוא משבח את בנט עכשיו, הצליחה להתגבר על המגפה.
אני אומר את זה גם לגבי נתניהו, לא הכל ביבי ביבי. גם אצל נתניהו וגם אצל בנט, המדיניות הייתה לחסן. זה מה שהציל אותנו, לא?
לא, אז קודם כל אני שומע שאתם מתווכחים ביניכם ואתם שואלים אחת השני שאלות ואני קצת כבד שמיעה אז גם לא שמעתי, אבל מדיניות החיסונים כדי להשיג חסינות עדר והתגבר על מגפה זאת הייתה הנחה מוטעת שהתבררה עד היום כשגויה. אני רוצה רק משפט אחד ברשותכם, אתם בטח גם לא שמעתם את זה ואני בעיקר שואל שאלות כי תשובות צריכים לתת אנשים שזה מקצועם. הודו הנוראית והאיומה. היה בערך גל תחלואה אחד. בשישי בחודש מאי בסיוע היו שם כחצי מיליון חולים, ומספר המחוסנים היה 2.6%. הגל הזה דאך לאחר חודשיים, ובתחילת יולי היו שם, ומאז ועד היום יש שם 30, 40, 50 אלף חולים ביום, היו שם 7.6% מחוסנים. זאת השאלה, אין לי תשובה.
אבל התשובה, דוקטור שחר, עזוב רגע, הודו, אפשר לתת...
הודו, יש שם כל יום
עזוב, לכן אני אומר, לא צריך...
הם עדיין סובלים
בטבור. בוא נעזוב את הודו, כי יש מקומות כמו מיאמי, פלורידה, שזה לא עובד מה שאתה אומר. השאלה היא, אתה יודע הרי לקרוא גרפים בטח יותר טובים ממני, ואתה רואה שככל שהבוסטר מתקדם, ככה כשאתה מנרמל את המספרים, אתה רואה שזה מגפה של אלה שאין להם חיסון שלישי.
כמו הרופא הזה שדיברנו עליו, היה הופר חוכם, כן,
דוקטור קורצווייל,
לא התחסן, המשיך לטפל באנשים, ועכשיו רחמנה ליצלן, הלך לעולמו.
שאלתם שאלות ארוכות, סיפרתם הרבה סיפורים,
סתנה בקצרה.
סיפור דרמה, נו לי רגע, זה משפט, אני לא יודע מזה קורצווייל, ועל מיאמי אני יודע בערך, כמו שאתם יודעים, אני יודע לקרוא אולי גרפים, אני יכול לפנות אתכם גם לשוודים, אם אתם רוצים, שסגרה את גבולותיה לישראלים ואין בקורונה, אבל נעזור את זה כרגע, בסדר, להגיד שאחד לא התחסן, נכון, החיסונים מגנים בפני מחלה קשה, מקטינים את התמותה. אתם רוצים מספרים של היום? אצלנו היום מאושפזים 24 חולים במחלקת קורונה, 11 מהם מטיפול נמרץ, 6 מונשמים. 14 חולים נוספים מונשמים לא ביחידות לטיפול נמרץ בשאר בית החולים. שני שליש בערך הם לא מחוסנים מהחולים, ושליש הם מחוסנים. כן, החיסון מגן. שאלת אותי לגבי החיסון השלישי, נראה מה הוא יוליד בעתיד.
טוב.
נכון להרגע, זאת התערבות רפואית שנעשתה ללא אינדיקציה קלינית וללא מחקר.
דוקטור אמיר שחר.
אם אתם רוצים שאני אפרט רק בפרוטרוט,
לא, לא.
אני חושב שההתנהלות מול הילדים היא נוראה ורעה, מכיוון שאנחנו לא יודעים האם החיסון יעשה להם משהו בעוד שנתיים ושלוש, וכבר היו דברים ברפואה מעולם.
טוב, טוב, אני פה קורא עכשיו מחקרים, 84% הגנה לחיסון השלישי בהשוואה לשני, אבל לא חשוב, לא ניכנס לוויכוח.
דוקטור אמיר שחר, תודה.
98% ירדנו ל-60, 40%.
ולכן אנחנו נצטרך לתת זריקה כל חצי שנה אם נרצה להישאר בחיים, ואתם תמתינו ואולי תגמרו כמו דוקטור קורצווייל.
תודה רבה על האיחולים האלה, חלילה. האיחולים האלה באופן פרטני, אני ואתם, אם אתם מכירים אותי, אני איש מרובה מחלות ולא מייצר נוגדנים.
דוקטור שחר, חלילה, זה לא איחול, באמת, אל תנסה לעשות את זה.
לא, 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 אנחנו לא מתנגדי חיסונים, תפסיקו עם הסיפור הזה.
אתה מתנגד חיסון שלישי.
כל הרעיון אמרת כמה זה לא רציני וכמה אין עדיין אישורים וכל מיני כאלה. קיבלת את הבוסטר?
מה? אתה לא הקשבת לי. אני אמרתי לך שאני...
הוא לא מקשיב גם לי.
אני מקשיב לאיש מרובה מחלות, ואני לא מייצר נוגדנים. אני אחרי לוקמיה והשתלת מח עצם ו-GVH ועוד 10 מחלות.
אז קיבלת?
אני לא קיבלתי, כי אני לא מייצר נוגדנים. לא ראשון, לא שני, לא שלישי.
אז הבוסטר לא יכול, לא מייצר לך אצלך?
אז בכל מקרה...
לא בוסטר, לא, גם החיסון להפטיטיס לא מייצר לי נוגדנים, ולמרות זאת אני מטפל.
אז דוקטור שחר, אז בכל מקרה, אתה צריך לשמור על עצמך ממש כמו אתרוג.
רק בריאות, שתהיה לך שנה טובה.
בסדר, אבל אל תכריחו את הילדים שלי, את הנכדים שלי לעשות את זה.
כי החולים ולניאדו צריכים אותך.
שנה טובה, שנה טובה. זה שלידי מייצר אצלי נוגדנים כל יום, על בסיס שעתי, נו, ומה יוצא לי מזה?
פרסומות? לצערי.
שלום, רועי פינצ'י?
רועי פינצ'י, כן.
מה המצב?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, במאי וחבר שבט הטרנס הישראלי.
כן, גאה, חבר גאה.
מה, כמה שנים אתה בשבט?
20 ומשהו. אתה לא יודע ממתי 20.
מה, כאילו היית בהודו באיזה שנה?
הגעתי להודו אחר כך, לא, גיליתי את השבט.
ולא התחרפנת כמו מישהו שאני לא רוצה פה להזכיר את שמו, כי לא נעים לי בכל זאת ערב ראש השנה וכאלה.
לא חזרת בתשובה?
סוג של, סוג של. עברתי תהליך מאוד עמוק עם הטרן. ולא הייתי קורא לזה חזרה בתשובה, אבל עברתי איזשהו תהליך של התקרבות לעצמי והתקרבות לקהילה שלי.
כן, כי יש בזה דברים רוחניים, פנימיים,
עמוקים. מאוד, מאוד. לא לכולם, לי.
לא לכולם?
אני לא חושב ש... לא הייתי מתיימר להציג איזה כאילו תהליך שכל אחד עובר בטרן. ואני חושב שגם הרבה פעמים שאני מדבר על הסדרה, ואני מדבר על הערכים של עולם הטרנס, אז הרבה אנשים מרימים גבה.
בוא תדבר על הסדרה, איזה סדרה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על סדרה שיצאה לפני שבוע ומשהו ב-YES DOCO, שנקראת להיות עם חופשי, שזה פרויקט משותף שלי ביחד עם אופר דיקובסקי ואלון דוטן.
ראיתי בשישי שבת בלילות כמה קצת מזה?
שלושה
פרקים, אבל אחלה. מחזיר אותנו לתקופה, אינון, ששנינו עשינו סמים. חוץ ממני כמובן. וכולי.
כן.
כן, אז אני חושב שבסיפור הזה יש הרבה יותר מה-apparent level, ממה שהעין מכירה או מה שהאוזן מכירה על הסיפורים על הטרנס והסמים והמסיבות. יש פה סיפור על תרבות ויש פה סיפור על מדינת ישראל והחברה הישראלית והתהליך שאנחנו כולנו עברנו בכמה עשורים האחרונים.
כמה אנשים יש באירוע הזה לדעתך בארץ?
אני מעריך, אין אפשרות באמת לדעת, אבל הערכות של ככה יודעי דבר מדברים על בין 100 ל-200 אלף איש בארץ שצורכים את התרבות הזאת באופן קבוע, ואולי קצת יותר מזה אנשים שאתה יודע שעורכים מדי פעם.
בפריפריה. כי אם נסכם את הסדרה, זה בעצם דבר שהתחיל כמחתרת, שהמשטרה הייתה סוגרת, נכנסת למסיבות, פשוט סוגרת את המסיבות, סוגרת... ברוב הפעמים לא שמצאו משהו, אבל היום, וזה צריך להגיד, ישראל היא מעצמה. מעצמה טרנס.
ישראל היא כבר הרבה מאוד שנים מעצמה טרנס. גם מבחינת האומנים שהיא מייצאת לעולם, היום בכל הבמות הכי גדולות בעולם, אתה תראה את הישראלים פותחים וסוגרים כל פסטיבל הכי גדול, השמות הכי חזקים בעולם.
תגיד, זה מחייב לקחת סמים פסיכדליים?
זה לא מחייב, זה לא מחייב, וכמו שאתה לא תשאל את זה על על בילוי במגרש כדורגל או בבר, נכון?
לא, כי משחק כדורגל זה לא קטע שלו של סמים. במסיבות טרנס, במסיבות טרנס,
אגב, יש, אינון, לידיעתך, יש באולטרס בכדורגל כאלה שמביאים מגיעים את הודלגים.
לא, תמיד יש בכל מקום סמים.
מי שאוהב לקחת סמים, ייקח סמים במגרש כדורגל, ייקח סמים בחתונה.
אבל באחוזים, כמה מה-100-200 אלף לדעתך צורכים סמים פסיכדליים, או מהשנים גרס נגיד?
90%.
אז כן, זה סצנה של סמים.
אבל מה זה סצנה של סמים? אבל אתה יכול להגיד את זה על כל כך הרבה סצנות אחרות בעולם. וסצנת הרוק אין בסמים.
סצנת הרוק לדעתי זה יותר אלכוהול. סצנת הרוק זה יותר אלכוהול.
יש גם הרבה סמים, ינון.
כן, ברור שיש, אבל...
לא, תבינו, עכשיו מטיף לנו מוסר.
לא, הדיבור הזה על סמים הוא כל כך ארכאי, הוא כל כך של פעם, כאילו...
טוב, בוא, מדובר בבן אדם בן 52, תרגיע, בוא, כאילו...
אחלה סדרה, חבר'ה, תראו, וזה מכניס אותנו גם ל... רואי,
פינצ'י, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
יש דוקו,
ביי.
מטילים על לוחמינו.
מה שמת לנו פה עכשיו את בנט?
אתה לא יכול בלי בנט. לדעתי אתה שומע את זה בלילה בלופים.
עכשיו בגלל, אתה מבין? קרסה המערכת. הנה. זה מה שרצינו. זה זה? כן?
בסך הכל אנחנו די לבד. נכון שלא כולנו למד בר. אבל אני בכל זאת
גשש.
נומי שמר. ודוד חיבושי.
בסך הכל רציתי לברך, החטיפו לי על שוק ועל ירח, אבל אני בכל זאת אברך גם הלאה. הלאה, ימי כקדם, הלאה, שירי מולדת, הלאה, האדמה רועדת והמדינה רוקדת. ניסיתי לעבור את המרחק ולא להסתמר מן הזרקור, וחוץ מזה עוד לנגן כינור. אולי כמו שחיין שכבר שחה 500 בריכות ועוד בריכה, והוא צמא לרגע מנוחה. והלאה, הלאה, הלאה, ימי כקדם, שירי מולדת, הלאה, האדמה רועדת והמדינה רוקדת, הלאה, עד אור הבוקר, הלאה, כבר לא תינוקת, הלאה, הלאה, הלאה.
טוב, תרשו לנו להגיד תודה ל... רבי אבדר ומלי בנימינוב, וכמובן גם לשר פלסנר שלא נמצא פה היום ומגיע לו תודה גדולה, למען לויטין ואילי קונפלד שאחראים על השידור,
לכל מי שמנקה פה אחרינו כל הזמן את המאומה שאנחנו עושים כל השנה.
ראינו איך הרץ במרתון לגמרי לא לבד בצרתון, כי כל הזמן האיש מהעיתון שואל איך הוא מרגיש ומה איתו. ראינו מטפס הרים שיקור, אשר את משפטו מוכן למכור, למען איזה רגע משוגע של הדריך המרחבים גבה.
אז נוסיף גם לאפרת קורמן ומיכל קדוש, רון שאין ואופרי גלייכמן, עורכי הדיגיטל.
שירי מולדת, האדמה רועדת והמדינה רוקדת, עד אור הבוקר, כבר לא תינוקת.
עוד מישהו בן? אצל קובניקור, שנותן לנו את האפשרות...
ונוזף בנו כשצריך.
ומי עוד? ידין? מישהו? אתה רוצה?
כן, בנט. תודה, בנט.
תודה, בנט.
תודה, גדעון. תודה, אביגדור.
תודה, נאט.
תודה, מירב. תודה, ניצן. תודה, מנסור. ממשלה של שבט אחים גם יחד. שנה טובה לכולם.
שנה טובה לחיי המאזינים שלנו. אנחנו ניפגש בשנה הבאה, בעזרת השם.
אינשאללה. ביי.